מה? אתה מתחיל את הפותח?
אין לי פתח. מכירים אותך לא.
לא, האמת היא שמה שאני רק אשמח לדעת, כדי לדעת איפה להתחיל, זה איפה אתם... זאת אומרת, זה שהיה הלכה וקבלה.
כן.
משם זה היה היחידה האחרונה, לפני זה.
זוהר וקבלה.
זוהר וקבלה.
הריב הקבלה,
הריב הקבלה,
ולפני זה דיברנו
הריב והלכה וזוהר והלכה.
לא הלכה, בדיוק.
אוקיי, ולפני זה?
על הקבלה המוגדרת והלכה, ולפני זה על הרמב"ם.
אוקיי, זאת אומרת, הציר, הנקודה האחרונה, אני אומר שהיא בתוך ספרות ההלכה הסטנדרטית, היא הרמב"ם.
כן.
אז זה מה ש... אז אני אגיד קודם כל שאני...
אולי שאני אמקם אותך, מה שאולי לא עשיתי בתיאום. זאת אומרת, אנחנו לא דיברנו על הרמב״ם רק בהקשר של איזה פסיקה הוא מציע, חיברנו בין המגמות שלו למגמות שלו במובן הלוחים. אנחנו בדרך כלל מנסים להבין באיזה הקשר ההלכתיות מופיעה, מה המטרות שלה, וכאילו איזה דברים מתעצבים לאור המסגש
הזה. אז תודה, אני שמח על ההזדמנות לדבר פה, בפורום הזה. אני רוצה לדבר פה בכל מיני פורומים, גם בפורום הזה זה מאוד נחמד. ולצערי רב אני אגיד באמת, וקודם כל יש כוח גדול לזוהר על הסיליבוס הנהדר שאני מתחילת השנה מקנה בחבורה שיושבת פה, ואני לא נמצא פה באמת לשיח אחרי צהריים, אז לצערי ממש אני לא יכול לקחת בזה חלק, למרות שזה נשמע ונראה מרתק. אני אגיד רק... טוב, השולחן ערוך וההלכה זה כאילו נושא שצריך לדבר עליו, לא רק אפשר, כבר דיברנו פה בישיבה גם על הנושא הזה במשך יותר משיעור אחד, אפשר גם יותר מסמסטר אחד אני חושב להקדיש לזה, אבל אז אני אנסה היום ממש לדחוס הרבה 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 נושאים בתוך יחידה אחת עד כמה שאפשר, אבל אני לא יכול, אני אפתח בשתי פתיחות שונות. אחת זה יהיה בחינת נאום צופן בתחילתן, כי אנחנו משתדל גם להגיע לשם בסוף, וזה שהשולחן ערוך בהרבה ממדים הוא נקודת המעבר בין תקופות בתוך ספרות ההלכה. אני כרגע לא מדבר על מה שמשרת המאמר של אמנון רז קרקוצקי, הידוע בקיצורו נונו, טוען שזה בכלל תקופת, כאילו, שם נכון לסמן את תחילת העת החדשה בכלל וכל מה שקשור ליהדות, אבל אני מדבר כרגע בתוך השדה הצר של ספרות ההלכה. הבדיחה הישיבתית המפורסמת אומרת שאחרון הראשונים זה הבית יוסף וראשון האחרונים זה השולחן ערוך, וזאת הגדרה שהיא מאוד, אני לא יודע, טוב, לא יודע עד כמה היא מדויקת, אבל היא נוגעת באיזה נקודה, זאת אומרת, היא ודאי תופסת את הדומיננטיות של רבי יוסף קארו ושל החיבורים שלו במעבר מתקופת הראשונים לתקופת האחרונים בתוך ספרות ההלכה. אומנם גם על זה כבר נשתברו קולמוסים, איפה בדיוק לתוך ספרות ההלכה להגדיר את המעבר הזה, ויש שהגדירו אותו בכלל בסביב הדבר השחור באשכנז כבר במאה ה-14, ויש שהגדירו, בקיצור, יש כל מיני הגדרות למעברים האלה, אבל אני חושב שההגדרה שנראית לי המרכזית והמקובלת, מי שמיצב אותה בצורה מאוד יפה, זה רב משה ליכטנשטיין במאמר פרוגרמטי שהוא כתב על האחרונים, שראה אור בנטורים. שהשולחן ערוך הוא בעצם התחלת תקופת האחרונים. עכשיו, במאמר ההוא, רב משה מונה כמה וכמה סימנים למעברים בין תקופות בתוך ספרות ההלכה. כשהראשון הוא מעבר, כלומר, טראומה גיאוגרפית והיסטורית של גירוש ספרד. גירוש ספרד, באשכנז, במובן מסוים, הדבר השחור וההתפרקות של זה, אמנם בפער של אי אלו 150 שנה, אבל עדיין, במובן מסוים, התקופה, באשכנז יש איזו מין תקופת ביניים ארוכה ולא ברורה בין הראשונים לאחרונים, שכבר כאמור התעסקו בה הרבה, אבל ענייננו, גירוש ספרד, השינויים הגיאוגרפיים והתרבותיים שהוא מייצר. מהפכה, סימן שני שמונה רב מוישה, זה מהפכה טכנולוגית. הדפוס כמהפכה טכנולוגית שמשנה תודעה, מעצבת תודעה וכו'. והסימן השלישי, שהוא המרכזי, הוא אולי תוצר של השניים הקודמים, זה שנוצר טקסט מרכזי חדש שסביבו עכשיו סובבת ספרות ההלכה. זאת אומרת, אם במובן מסוים עד השולחן ערוך, הטקסט המרכזי שעומד בבסיס עולם, נקרא לזה ארון הספרים היהודי, זה התלמוד, אז מהשולחן ערוך והלאה, הטקסט המרכזי שעומד בבסיס ארון הספרים, בבסיס ארון הספרים, בבסיס הכתיבה והיצירה הספרותית, הוא השולחן ערוך. ספרות נושאי הכלים הופכת להיות השדה המרכזי של היצירה התורנית מחיבור השולחן ערוך ואילך. בסדר? זה פחות או יותר הטיעון של רב מוישה, שהוא נראה לי טיעון מאוד משכנע. על רקע זה קובע רב מוישה בסיום מאמרו שם את הקביעה המרתקת, והיא שבמובן מסוים אנחנו נמצאים באותה נקודה כרגע. זאת אומרת, ודאי שהשואה והקמת מדינת ישראל הם שינויים לא פחות דרמטיים מגירוש ספרד, ודאי שכניסת המחשב והאינטרנט זה שינוי לא פחות משמעותי מהמצאת הדפוס. והשאלה המעניינת באשר הזה, האם אנחנו כבר יכולים לסמן את הטקסט המרכזי שיחליף את השולחן ערוך? אני הקטן רוצה לטעון לא, יש לי, אבל דעתי לא רחוק מזה. אני בדיוק בימים אלה מנסה לכתוב על זה משהו לקונטרס הקרוב. אני חושב שפרויקט השו"ת מחליף את השולחן ערוך. אולי גם זה יעלה שוב בהמשך דברנו היום. זאת אומרת, מאגרי המידע, לא דווקא פרויקט השו"ת, אבל מאגרי המידע התורניים בהרבה מובנים מחליפים היום את שולחן ערוך כהקורפוס הבסיסי שהוא הנחת היסוד. וזה כמובן כמו שהשולחן ערוך שינה לגמרי את השדה ביחס לתלמוד, זאת אומרת בסוג היצירה, באופי הכתיבה וכולי, גם המעבר היום למאגרי המידע כחומר התשתיתי של ארון הספרים או של ספרות ההלכה או של מה שזה לא יהיה, כי כבר לא מדברים על ספר של הכתיבה, יצירה הלכתית הלאה, אני חושב שזה גם שינויים שהם שינויים מאוד דומים, צריך לקחת אותם בחשבון. אמרתי שנראות סופה מתחילתם, כי אני אומר, כל מה שנגיד אז היום לדעתי על השולחן ערוך צריך ויכול להילקח בפרספקטיבה של מה זה אומר עלינו היום. זאת אומרת, אם זה מה שקרה בשינוי אז, במעבר מהמאה ה-15 למאה ה-16 או במהלך המאה ה-16, עם חיבורו של השולחן ערוך והתנועה המעבר בין ספרות הראשונים לספרות האחרונים, מה קורה היום, או מה לדעתנו עתיד לקרות היום, במעבר מספרות האחרונים לספרות שאני לא יודע איך יקראו לה. זאת אומרת, זו עוד שאלה של איך יקראו לתקופה הבאה, כאילו פוסט אחרונים, כאילו מה?
New
Age, לא יודע, זאת אומרת אני מחפש, אפשר לעשות את תחרות שמות לתקופה של אחרי האחרונים. זאת אומרת, מה הבא? לא, אני חושב שהמלקטים זה גם כבר
פסה,
זה נגמר. זאת אומרת, זה לא...
המלקטים... תקופה שבהמשכת החוקרים איתנו שהיא הייתה, החוקרים אחרים יגידו שבכלל לא הייתה קיימת.
מה, תקופת המלקטים? זה כמו, נכון, הרי יש בתולדות האנושות, דברים על הקטים הראשונים. אבל לא, תקופת המלקטים נראית לי היום סוג של פרפורים של מה שהיה. זאת אומרת, היא לא יצירה חדשה. היא פרפור אחרון של דברים שכבר היו, והיא מטבע הדברים גם מתאימה למאגרי המידע, היא בעצמה שוב משתלבת במגמות.
הכיוון הוא די ברור. זאת אומרת, דור א', זה דור, נאמר, הפוסק האינדיבידואלי, הפוסק המקומי, הפוסק הדור, כאילו, השולחן ערוך ומקביליו, ובשלב הבא זה היה בן אדם בעצמו, מכיוון שמאגרי המידע נפוצים לפניו, ומכיוון שהוא יכול להכיר, הוא יודע את כל המקורות, כי הכל כתוב, כולל את כל הספרים שמועלים, לא רק בפרוטסטנטות, גם מועלים באוצר ורוצה חוכמה וכל הדברים האלה. אז הפסיקה תעבור, כאילו, אני כאילו משלים את הפאזל.
או שתהיה אפליקציה שתעשה את זה בשבילו.
לא משנה, כאילו, הבן אדם כאילו הוא זה שהוא יתבר את הסלט בעצמו, כאילו.
זה יכול להיות, טוב, זה דורש... זה יהיה הסוף. זאת אומרת, את השאלה הזאת אני רק מציג בכוונה בהתחלה, כי היא נראית לי מה שהופך את הניתוח שנציע עוד מעט להרבה יותר אקוטי. זאת אומרת, כל מה שלא נגיד על השולחן ערוך, אני רוצה שנבין שיש לזה השלכות גם על איפה אנחנו נמצאים היום ועל מה זה אומר לנו במפנה שאנחנו ממש נמצאים לא יודע אם להגיד בראשיתו, לדעתי אנחנו כבר ממש בליבו, זאת אומרת, של המפנה הזה, אנחנו כבר לא בראשיתו, אנחנו עמוק באמצע התהליך. ולכן השאלה של לאן פניו של התהליך הזה היא הופכת להיות שאלה מאוד מרתקת, ואני חושב שהזווית ההיסטורית פה פותחת גם איזושהי אפשרות לדון בו באופן לא כל כך אידיאולוגי. זאת אומרת, בואו לא נשאל את השאלה לאן צריך ללכת, או לאן נראה לנו שראוי שהוא ילך, אלא שוב, בניתוח, לא בניתוח ההיסטורי, לאן הוא הולך, נקודה, זה מה שיקרה, בסדר? או לפחות זה מה שאנחנו יכולים לצפות שיקרה. אז עד כאן פתיח ראשון. הערות רצית להגיד?
סתם, נראה לי זה יותר שייך לסוף השיעור, אבל אני מרגיש שזה מייצר. הפתיחה של מאגרי המידע הזאת יוצרת מין דילוג כזה על כל מה ש... כל מה שנוצר, כי זה יותר קל להגיע, זה לא שיש משהו
אוקיי, אבל זה הרבה יותר מורכב, נכון? כי זה דורש הרבה מחשבה, אבל מה זה יותר קל להגיע?
בוא נשמור את הנושא הזה לשורה האחרון שלנו.
אוקיי, אז זה אפשר לשמור.
כבר יכול להיות. נסוף הזמנה פתוחה.
לסוף הסיליבוס.
כן.
טוב, אבל עוד דבר אחד, עוד פתיח שני לפני השולחן ערוך. יש יצירה שאי אפשר להגיע לשולחן ערוך בלי לדבר עליה כמובן, וזה הטור. בין הרמב״ם לשולחן ערוך יש קבלה באמצע, אבל יש גם טור. כשהטור אני מרגיש זה חיבור שלא זוכה היום לכבוד הראוי לו. זאת אומרת, צריך לדעת שהטור מאז פרסומו ועד בעצם להדפסת השולחן ערוך הוא החיבור ההלכתי הנפוץ ביותר בכל תפוצות ישראל. יותר מעריף ויותר מהרמב״ם. מה שהוא כנראה אחד הגורמים בזה שרב יוסף קארו כשהוא מחפש על מה לכתוב, אז אומנם בהקדמה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, מציע עוד כמה עוד סיבה למה הוא כותב על הטור ולא על הרמב״ם, מה גם שאנחנו יודעים וכבר אפשר לומר את זה עכשיו, שרב יוסף קארו לפני שהוא כתב כנראה את הבית יוסף התחיל לפחות לכתוב את פירושו הכסף משנה לרמב״ם. עכשיו יש מקום אחד בכסף משנה שבו הכסף משנה מפנה לבית יוסף, מה שאומר שלפחות ביותר זה הוא גם הודפס אני חושב 12 שנה אחרי שהודפס השולחן ערוך, וודאי שעוד אחרי הבית יוסף, לא זוכר מתי בדיוק הודפס הבית יוסף, אבל הכסף משנה רואה אור הרבה אחרי, ממש לקראת מותו של רב יוסף קארו, נדמה לי הוא מודפס ב-1574 ורב יוסף קארו הולך לעולמו ב-1575 אם אני זוכר נכון, מה שאומר שזה החיבור המאוחר שרואה אור, אבל הוא החיבור הראשון שרב יוסף קארו מתחיל לחבר. זאת אומרת, ורב יוסף קארו עוזב אותו, ויש לזה עדות גם בקדמה של הבית יוסף שעוד מעט נראה אותו טיפה בפנים, ופונה אל הטור. עכשיו כאמור, התפוצה של הטור היא כנראה אחת הסיבות המרכזיות לדבר הזה. אז בואו נגיד מילה על הטור. בסדר? הטור מחבר אותו רבי יעקב ורבי אשר בעל התורמים, שהוא בנו הגדול של הראש, שעובר יחד עם אבא שלו מאשכנז לטולדו, וממשיך את אבא שלו בראשות הישיבה בטולדו. עכשיו זה כבר סיפור כל כך דרמטי מבחינת תולדות ארון הספרים היהודי, שדמיינו נניח שלא יודע, שהרב עובדיה היה נהיה ראש ישיבה בפוניביץ'. זה פחות או יותר סדר גודל השינוי שמתרחש פה. זאת מגיע בן אדם, ממש הראש מגיע מלב ליבה של היהדות האשכנזית. הוא תלמידו הגדול של המהר"ם מרוטנבורג. הוא נמצא במרחב שבו נכתבות, אני יודע, הגאות מימוניות, המורדכי, ספרות בעלי התוספות. היא ספרות ההלכה המרכזית שזורמת לו בעורקים. זה התודעות שהוא מגיע איתן. זה העולם שממנו הוא מגיע. הוא מגיע ממש ללב האריסטוקרטיה הספרדית בתולדו, ונהיה ראש ישיבה. הוא הופך להיות הדמות ההלכתית המרכזית בעולם ההלכה הספרדי. עכשיו, זה ממש, קשה להבין את העוצמה של המעבר הזה. את הדרמטיות וההשפעה שלו. והדבר הנורא מעניין זה שמההכלאה הזו, זאת אומרת שרבי יעקב ורבי אשר עובר לתולדו, הוא כבר איש מבוגר, מה זה איש מבוגר? בן 20 ומשהו אם אני זוכר נכון, כשהם עושים את המעבר הזה. זאת אומרת גם הוא הורתו בעצם בבית המדרש האשכנזי, הוא גדל אצל אבא שלו בבית, אבל עובר יחד איתו לתולדו וחווה את המעבר הזה, והיצירה הזו, ספר הטורים, מתחברת על רקע המעבר הזה. מה שכבר הופך את ספר ארבעה טורים ליצירה מאוד מסקרנת, ואולי גם מסביר קצת את התפוצה שלו אחר כך, זאת אומרת, את העובדה שהוא באמת מצליח לפני השולחן ערוך ובעידן שטרום הדפוס, לייצר תפוצה מאוד מאוד מרשימה. זאת אומרת, הוא נלמד כאמור בכל בתי המדרש, הוא מאוד מאוד מוכר, הוא הופך להיות חיבור מאוד מאוד משמעותי גם בעולם האשכנזי וגם במרחב הספרד. אבל מה גדולתו אולי היותר מרשימה של הטור? המרחב ההלכתי האשכנזי הוא מרחב, וכאן אנחנו כבר מתחילים בעצם את לב העניין, המרחב האשכנזי הוא מרחב לא קודיפיקטיבי, או כמו שנראה בהמשך אפילו אנטי קודיפיקטיבי. לא נוצרים כל כך בעולם האשכנזי, אין לו תודעה של יצירת קודקס, יצירת מכלול חוקי אחד מאורגן. אלא הכתיבה האשכנזית היא בעיקרה מה?
תוספות.
תוספות. אחרי זה יש גם כתיבה הלכתית, נכון? אנחנו מכירים, כן, כל מיני קבצי הלכה אשכנזי, רביה, אובזרוע, סמאק, בסדר? כל מיני ז'אנרים, יש ז'אנרים של כתיבה הלכתית מכל מיני סוגים, אף אחד אבל לא מתחרה וגם לא מנסה להתחרות ברמב"ם. זאת אומרת, מה זה לא מתחרה? זה לא שהם לא מתחרים בו, אלא שהם לא, הם גם לא מקבלים אותו מצד שני. זאת אומרת, ז'אנר הכתיבה הזה לא פולש אל תוך המרחב האשכנזי כל כך. למה זה לא קורה?
מנהג המקום.
איזה תודעה נמצאת ברקע של זה? מה אתם אומרים? מנהג המקום. מה זה אומר מנהג המקום? מה?
יהדות פחות
אשכנזית? יהדות פחות... באיזה מובן?
אולי פחות
ממוסדת, סתם דורת. איזה תודעת הלכה נמצאת ברקע?
זה מנהג, זה עבוד המנהג מאשר.
מה זה?
לא מבינים לשאת ההלכה אצל הרב, אצל הרב אני מסוים הרבה יותר חתומים לעבור הבנה.
כן, לא, הלכות לא מקובצת במקום אחד, זאת אומרת, צריך לתבוא יותר בקי בשביל לדעת.
מה יהיה הטקסט המרכזי אז? התלמוד, שהוא של עצמו. של עצמו, סוג של בלגן מאוד לא מאורגן, נכון? למה בלגן? לא, בשביל האפן, בואו נקרא קצת ייצוג, קצת מאוחר אבל מרתק של התפיסה האשכנזית שהוא כמובן קרוב מאוד לענייננו ואנחנו, אני קופץ רגע לים של שלמה, בסדר? אנחנו נתחיל קצת מהסוף קופץ לים של שלמה, כן לא נקרא את הכל, אבל שימו לב שהוא מתחיל כמובן בעזרה שלמה עליו השלום אמר בחוכמתו ויותר מהם הבני יזהר עשות ספרים הרבה אין קץ לקרוא כזה דבר בפתיחה לחיבור זה כבר נכון איזה פתיחה מאוד אפולוגטית
כמו שכל השם שהוא אומר לך אני לא רוצה להאריך סמן שפה יש לך חצי שעה לי לשמוע
אני קופץ לפסקה השנייה לכן אמר החכם אחר שדברי החכמים הפסקה הראשונה היא נורא חשובה אבל אנחנו נדלג עליה מפאת קוצר הזמן בסדר? היא נורא מעניינת אבל מאחר שדברי החכמים האמיתיים כולם דברי אלוקים חיים אתם יודעים מה? לא נדלג עליה כי היא כל כך חשובה לדיוננו שלא נדלג עליה בכל זאת בסדר? אני חוזר, סליחה דרשו רבותינו שמחויבו לשמוע דברי חכמים שנקראו סופרים ממה שחידשו והוסיפו בקבלתם תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני על תורה שבכתב שהוא בתכלית הקיצור בחמוץ וארוך באיכות אך הוסיפו וגזרו ועשו משמרת למשמרת כאשר הקדים החכם הזה שעשה אוזניים לתורה שנאמר איזן וחיקר זה על שלמה, נכון? שאיזן וחיקר כל הנמצא בדברי חכמי התורה מימות משה רבנו עליו השלום עד עתה הן הן החכמים שאמר הוא עליהן אותו שלמה דברי חכמים כדרבונות כולם ניתנו מרואה אחד ושלא לתמוע על מחלוקתם בריחוק הדעות שזה מתמה וזה מתהר, זה אוסר וזה מתיר, זה פוסל וזה מכשיר, זה פותר וזה מחייב, זה מרחק וזה מקרר עם דעתם לשם שמיים והראשונים אפילו בבת כל לא היו משגיחים וכולם דברי אלוקים חיים כאילו קיבל כל אחד מפי הגבורה ומפי משה האף שלא יצא הדבר מפי משה לעולם להיות שני הפכים בנושא אחד איך יכול להיות שמשה יגיד שני דברים סותרים אף על פי כן דימה הוא החכם לרוב אישורו וחזקו שאין בין דבר שהוציא משכל הפועל אשר נתעוללו לו במושכלות שניות ושלישיות לבין דבר שבא אליו בכוח חוש הדיבור בקבלה הלכה למשה מסיני אף שלא צעירו במופת שכלו להיות הכרח, לולא צד הקבלה איש מפי איש. לא ניכנס כרגע לשורשי הנמקתו ולזה, אבל שימו לב לתיאור. והמקובלים כתבו טעם לדבר, לפי שכל הנשמות היו בהר סיני, וקיבלו דרך 49 צינורות, הם שבעה פעמים שבעה, מזוקק שבעתיים. והם הקולות אשר שמעו וגם ראו. וכל ישראל רואים את הקולות, הן הדעות המתחלקות בצינור. כל אחד ראה צינור שלא לפי השגתו. וקיבל כפי כוח נשמתו העליונה לרוב עילויה או פחיתותה זה רחוק מזה עד שאחד יגיע לטהור והשני יגיע לקצה האחרון לטמא והשלישי לאמצעית רחוק מן הקצוות והכל אמת ועבר מה תפיסת ההלכה שלו? יש הלכה אחת? 70 פנים 49 פנים לתורה 49 צינורות לתורה ועל רקע זה אני... רצתי את זה כדי להגיע לפסקה הבאה, אבל לקרוא אותה על רקע הפסקה הזו, אני קורא באיפה שבולד, אינו מן האפשרי לעשות ספרים בעניין זה. כי אין קץ ותכלית לעניינו כמשמעו, כי עם כל רקיעי השמיים גבילים, וכל הימים דיו לא יספיקו לכדי פרשה אחת עם כל הספקות שיפלו בה. מה שיחודש ויוצא ממנה לרוב תעלותיה, עם כל מה שיכולים חכמים לישראל להעמיק בשכל העיון, להעמיק ולשנות ולהוסיף עליו. ועוד עד רבה, אם כל זה היה כתוב בתורה, קל וחומר שהיה עליו יותר הוספה, הוספה על הוספה. רוצה לומר שאי אפשר שלא ייפול ספקות ושינויים ועומק הדעת בהוספה ראשונה, עד שתגיע הוספה שנייה לאלף אלפים כמותם. כלל הדבר אמר החכם והודיע, אינו בנמצא מן האפשרות להודיע ולבאר כל ספקות התורה מבלי חילוקים, עד סוף שתהיה ידו של אדם הגעת, אי אפשר. על כן מסר התורה לחכמים השלולים בכל דור, כל אחד ואחד לפי חוצב מקור שכלו, לחלק, לעילוי ולהוסיף כפי מה שיראו לו מן השמיים, ואם בא לטהר יסייעו לו, וחכמן הדעיר תוך מתה לחכים. אני חושב שכאן אולי הניסוח, אחד הניסוחים הבהירים, והבהירים, אבל המפורשים והחדים של תפיסה מאוד מאוד אשכנזית בתשתית שלה, שמה הגרעינים המרכזיים שלה? אין הלכה אחת, זאת אומרת, ההלכה היא מרובת פנים באופן מובנה, על כן יש, היא אינסופית, אי אפשר להכיל אותה, נקודה. זאת אומרת, היא מעבר להשגת שכל אנוש, ומה זה מייצר בסוג של הפוך על הפוך?
כל אחד
אז כל אחד יכול להשיג אותה, נכון? לא כל אחד, אבל כל חכם. זאת אומרת, במובן הזה חוסר המושגות של התורה נותן, הוא זה שבעצם מעניק את הלגיטימציה לתובנה שאומרת, רגע, אז כל חכם במקומו, כפי מה שיראו לו מן השמיים, אין ברירה אחרת בעצם, ככה המערכת, זה המבנה היחיד שהמערכת יכולה לעבוד בו, וזה לא רק טכני, נכון? זה כרוך באותה עניין שכמו שבמעמד הר סיני, כל אחד ראה לפי שורש נשמתו, נכון? יש משהו בתורה שהוא באופן מובנה, עכשיו בואו נלך עוד צד, הוא לא קלי. הוא תמיד תלוי בשורש נשמתו של החכם הזה שיקבל עכשיו את הדברים לפי הצינור הספציפי שבו הוא מקבל כרגע, ואין שום אפשרות לייצר הלכה אחת טוטלית כזאת, הוליסטית, חד משמעית. אין כזה דבר. תמיד באופן מובנה מה שיחליף את את התמונה כאילו ההוליסטית של ההלכה זה התודעה של מה שכינו ההתגלות המתמדת.
מה הגבול של הדבר הזה? כאילו, מה כן מחבר בסוף של דבר? מה הופך את ההלכה שיש במקום אחד לאיש מסוים והלכה אחרת של איש אחר, מה הופך אותה לדעת ההלכה של שם אני קורא?
אז זאת שאלה נהדרת, אנחנו בשביל זה נקפוץ טיפה קדימה. מי שיקרא, אנחנו לא נקרא את הכל כרגע, אבל הוא אומר, לא הייתה ברירה, בסוף כתבו. לא צריך לכתוב, אבל לא הייתה ברירה, בסוף כתבו. אז מה כתבו? כתבו משנה, ואז כתבו תלמוד. ואני קורא בבול דבא, בסדר? עד שהוכרחו בימי רבינה ורבשי, שהוא גדול בדור האחרון, להוסיף ולחבר התלמוד, כולל כל הסדרים בתכלית האריכות המסע ומתן. בימיו נחתם התלמוד שאין להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו. ואף גם זאת, ברוב אריכות פלפול ועומק שלו, קודם מסקנה דשמעתה וסיומה. וגם השתנו הסוגיות בתלמוד בפנים שונים, עד שידמה לקורא בו שבמקום אחד מורה לטהור, והשני לתמחס וחלילה. אחד לחיוב, אחד לפקש, שני לפתור, וכאילו התלמוד עצמו סותר את בניינו וניחם על דבריו, ואין לנו יודעים איזה בראשונה ואיזה באחרונה להיות מסקנה וחיתום וגזר דין. אנשי באו הגאונים וכל בעלי הלכות וקיצרו התלמוד ועשו הוא כסולת נקייה, אבל גם הם לא הצילו נפשם מן ההשגה שהזכר. זאת אומרת, מה הבעיה עם התלמוד?
אפשר להבין כלום.
מצד אחד, התלמוד הוא החיבור המרכזי, ודאי בספרות האשכנזית, הוא חיבור מחייב. חתמו אותו, הוא החיבור החתום האחרון שיש בידינו. מצד שני, הוא בלגן אחד גדול. זאת אומרת, הדעה של המהרש"ל על התלמוד היא לא כל כך מחמיאה, נכון? אבל תכלס...
למה אתה מחפש?
מה?
למה אתה מחפש?
זה חיבור לא מוצלח כל כך. יש רק אחד שהצליח לעשות חיבור מוצלח, וזה הרמב"ם. אמת שרבי משה בן מימון הספרדי עשה חיבור להם מכל אשר היו לפניו. שימו לב להערצה שלו מצד אחד לרמב"ם, ובהמשך גם ביקורת קטלנית. אבל יש חיבור אחד יפה. החיבור היפה היחיד זה הרמב"ם.
הוא עדיין היחיד,
לדעת. אולי. אבל חוץ מהרמב"ם, עכשיו, יש כאן איזה יחס, אני מרגיש מאוד... למה הוא מחמיא לרמב״ם? זה באמת חיבור נורא יפה, מה תגיד? זה באמת, מה לעשות? זה חיבור כל כך יפה שקשה, קשה. מה? תכף, בהמשך יהיה כמובן שוב ביקורת חריפה על הרמב״ם, שלא ניכנס אליה כרגע, אבל אני בכוונה פותח פה עם המהרש"ל כדי להציף דרכו רק תודעה שהיא, אנחנו פוגשים את המהרש"ל פה במאה ה-16 בניסוח כבר די מאוחר של תודעה שהיא שוב, היא תודעה, אני חושב, היא משקפת פנים כאלה ואחרות של התודעה האשכנזית לכל אורך הדורות. יש טקסט אחד מרכזי, זה התלמוד, עליו כותבים, ספרות ההלכה האשכנזית מתרכזת סביב התלמוד באופן כללי. בסדר, ספר ההלכה האשכנזי המרכזי, המורדכי, בסדר, שהים של שלמה בנוי פחות או יותר בתבניתו. ניסיון לסכם את הסוגיה סביב, על סדר המסכת, זאת אומרת, הולכים על סדר המסכת, וסכמים את הדעות השונות בסוגיה וגוזרים הלכה. מתוך המסע ומתן, בתוך הסוגיה. יש פה, אז מערכת שוב, שהתודעות שהבסיסיות שלה, זה הלכה לא הוליסטית, אלא מקומית, רבגוניות מאוד מאוד גדולה של העולם ההלכתי, חוסר אפשרות מוחלט להקיף את כל הדבר הזה בשכל אנוש, ומכאן נגזמת הלגיטימציה ואולי גם החיור לכל חכם באופן מקומי לפסוק כפי דעתו, וזה לא רק שזה הלגיטימציה לפסוק, אלא זה נותן את הגושפנקה האלוקית לפסיקה שלו. זאת אומרת, הפסיקה שלו היא מה שהקדוש ברוך הוא גילה לו באותו רגע, ברי חכמן הדייעים חוכמת הלחקים. זה הדגש המאוד מרכזי פה בתודעה של המרשה. אבל כל הדבר הזה רק הובא ברקע הטור. כי הטור, כאמור, שנמצא, כבר דיברנו על זה שהוא נמצא בתפר, הטור אל מול הרמב״ם כביכול כן מייצר קודיפיקציה. עכשיו, למה אמרתי כביכול? כי בעצם כשאנחנו בוחנים את הטור, הוא לא קודיפיקטיבי כמו הרמב״ם. למה? מה אין בו? הוא מביא דעות שונות. מה? הוא פחות מסודר. מה?
אין בו סעיפים.
אין בו את המבנה המאוד מגובש הזה של הרמב״ם, נכון? של הלכות, פרקים, סעיפים, שהוא ודאי. והמבנה של הרמב״ם לקח מהמשנה, זה ברור, נכון? הרמב״ם בונה, הרמב״ם העריץ את רבי יהודה הנשיא, הוא לוקח את התבנית שלו מהמשנה באופן ממש מובהק. אצל הטור, המבנה פחות מהודק, נכון? מה עוד? אז פה הדבר אולי הכי מרכזי, אין את כל ההלכה בטור. יש תחומים נרחבים מאוד שלא נמצאים בטור. כל מה שלא נוהג לא נמצא. עכשיו, גם מתוך מה שכן נוהג, לא הכל 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 נמצא. אבל בואו נלך צעד אחורה. הטור בשום שלב, או לא כנראה בשום שלב, גם לא התיימר לכתוב את כל ההלכה. יותר מזה, הטור גם לא כתב חיבור שנקרא ארבעה טורים. אלא, מה עשה הטור? הטור כתב קודם כל חיבור שנקרא אור החיים. אחר כך הוא כתב, אחרי שהוא כתב חיבור שנקרא אור החיים, שהוא נועד להיות ספר הלכה, למי? מבלבטים, נכון? ספר הלכה שגם אפילו שמו, מה צריך לעשות ליהודי כשהוא קם בבוקר, נכון? מכאן גם הרציונל המארגן שלו, זאת אומרת, לבנות אותו על סדר החיים, איך חיים? קמים בבוקר, הם צחצחים שיניים, נכון? זה העולם של הטור. העולם של הטור הוא לא העולם של ההלכה, נכון? זה לא להתחיל כמו הרמב״ם ביסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. מי שנמצא לטור מול העיניים זה היהודי שקם בבוקר, זה המבנה של ההלכה שלו. משם אור החיים מתחיל. אחרי אור החיים, מסתבר שיש עוד תחומים שצריך להתעסק בהם, כי יש גם רבני קהילות שצריכים לדעת קצת איסור ויתר, אז כותבים להם את יורדיה. נכון? לפני זה יש דיינים שצריכים לדעת משהו באבן העזר, אז כותבים להם אבן העזר. אבל כל אחד מהם בהתחלה הוא חיבור בפני עצמו. החלק האחרון הוא חושן משפט, ורק אז מה קורה? מאיפה יש ארבעה טורים? מה זה ארבעה טורים? יש ארבעה טורים. איפה? בחושן, נכון? תשימו לב, רק חושן משפט כאילו הוא זה שמכונן את כל החיבורים שלפניו כארבעה טורים, נכון? כי עכשיו התמלאו כאילו ארבעת הטורים בחושן, ועכשיו יש איזו תמונה של המכלול הזה כחיבור אחד, אבל בעצם זה בכלל לא חיבור אחד. יש פה ארבעה חיבורים שונים. עכשיו יותר מזה, כשאנחנו בוחנים אפילו עד היום את החיבור הזה שנקרא שולחן ערוך, שהוא נסמך על הטור, על התודעה המארגנת הזו של הטור, רוב הדורות לדעתי לא התייחסו לשולחן ערוך כחיבור אחד. כשאנחנו בוחנים את השולחן ערוך, עד היום, דוגמה קטנה לזה שהיא מאוד מבליטה את זה היום, אנחנו מכירים חיבור שנקרא משנה ברורה. מה זה משנה ברורה? משנה ברורה זה שולחן ערוך אור החיים עם פירוש משנה ברורה, נכון? אף אחד מאיתנו לא חושב, רגע, יש פה בעצם רק חלק מהשולחן ערוך, ואיפה כל השלושה האחרים, נכון? למה אנחנו לא חושבים על זה ככה? כי לפנינו זה חיבור שנקרא משנה ברורה, והוא מכיל את חלק אור החיים. עכשיו, כשאנחנו בודקים איך ראו אור חלקי השולחן ערוך לאורך הדורות, אז מתברר שחלק אור החיים של השולחן ערוך לאורך הרבה מאוד שנים, בכלל קראו לו
מגיני
ארץ. למה מגיני ארץ? כי היו עליו שני פירושים, אחד מגן דוד ואחד מגן אברהם. מגן אברהם לרבי אברהם הלוי קומבינר, ומגן דוד זה בעצם התז, ולכן זה נדבס, אם אתם תראו את העמוד השאר, לא קוראים לזה לכם שולחן ערוך, קוראים לזה מגיני ארץ, והוא חלק אור החיים שולחן ערוך עם פירוש, כך וכך. ולחלק חושן משפט קראו תורת כהנים, כי יש עליו את הסמה ואת השח, שהם שניהם כהנים, אז קראו לזה ספר תורת כהנים. והוא חלק חושן משפט משולחן ערוך עם פירוש של סמה ושח. עכשיו זה קשור כמובן גם להתפתחות, אם נגיע בהמשך, של ספרות נושא הכלים וכו', אבל זה אומר שכל אחד מהחיבורים האלה הופך, שוב, כמו המשנה ברורה, כל אחד מארבעת התורים האלה הוא משהו אחר לגמרי. ואני רק משתמש במשנה ברורה כדי להדגים איך עד היום במובן מסוים אנחנו תופסים אותם אחרת. לכל אחד מהם יש פרשנים אחרים לגמרי, נכון? אין, אני חושב שאין בכלל נושא כלים שכתב על כל ארבעת התורים. אין חיבור שמקיף את כל ארבעת התורים, חוץ מהבית יוסף. הגאות הגרא זה לא ממש חיבור, זאת אומרת, זה הגאות שהוא כותב על... אז זה יש עוד, יש הגאות מהסוג הזה של הגאות, יש עוד. נסו גם הגאות רבי עקיבא איגר הוציאו. הגאות הגרא, אגב, גם לא רואות אור על כל התורים ביחד, וגם לא אותם תלמידים מוציאים אותם. זאת אומרת, על כל אחד מהתורים מוציא אותם לאור מישהו אחר ובשלב אחר. אבל החיבור המרכזי שבעצם הופך את התור, בוא נאמר, מי שהפך את התור להיות ההלכה, זה שולחן ערוך. וכאן אולי אנחנו כבר עושים את הצעד הבא. מי שבעצם גרם לחיבור הזה שכאמור הוא לא, אני רוצה לטעון, אפילו לא התיימר להיות ההלכה כולה. זאת אומרת, התור אומנם, כשהוא הוציא את החושן נשפט, אז בפתיח הוא כותב שעכשיו הושלמו ארבעת התורים בחושן. אבל האם התור באמת תפס את החיבור שהוא מייצר כאיזה מכלול אחד שאמור להכיל בתוכו את כל ההלכה? גם אם כן, זה לא דומיננטי כל כך. מי שבעצם הפך את הסיפור הזה להיות זו ההלכה, זה רבי יוסף קארו.
אני גם לא כתב על כל ההלכה.
וכאן הדבר אולי הכי מעניין, הכי משמעותי, שהוא ודאי יש פה כמה שכבר שמעו ממני את הוורט הזה, שאני מאוהב בו ממש. לדעתי ברגע שרבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך ואמר שזו ההלכה, אז הוא כתב על כל ההלכה. אלא מה? שיש דברים שהוא לא כתב עליהם? כמה השמנן? שזאת לא הלכה. זאת אומרת, בסדר, הוא כתב, אבל רבי יוסף קארו, הוא לא כתב. זאת אומרת, במובן מסוים אני רוצה לטעון שכל מי ש... כל לדוגמה, כמובן, הנושא החביב בעניין הזה, כל נושא בית המקדש, לדעתי נתון במחלוקת בין הרמב״ם לשולחן ערוך ולטור. עכשיו, לטור עוד אי אפשר להגיד את זה, כי הטור אתה יכול להגיד, אם היה לו זמן היה כותב, אבל לשולחן ערוך, שוב, היומרה שלו היא הוליסטית, והיה לו זמן והוא הכיר את הרמב״ם, והוא לא כתב. כמה השמנן, זאת אומרת, לא הוא לא כתב, הוא כתב את הכסף משנה, אבל את החיבור שלו, הוא לא כתב על הרמב״ם, הוא כתב על הטור, כמה השמלן שפסק השולחן ערוך, שזה לא הלכה. ועכשיו, אני אומר, עזבו את הניסו, אני לחידוד הדברים אוהב להציג את זה כמחלוקת הרמב״ם והשולחן ערוך, אבל מעבר לשאלה ההלכתית עכשיו, אם זה מחלוקת או לא, ברור שמבחינת תודעת ההלכה שהוא עיצב, השולחן ערוך עיצב עולם שבו תודעת ההלכה, הנושאים האלה זרים לתודעה ההלכתית. הם לא קיימים. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה, קל להבין עד כמה הוא דרמטי, לא רק על רקע השאלות הפוליטיות כרגע של טוב, כן בית מקדש, לא בית מקדש, איך נבנה אותו, אם יש הלכה לאיך נבנות בית מקדש, או אין הלכה לבנות בית מקדש, אלא על רקע זה שיש כאן באמת תפיסת הלכה, שהמכלול שלה הוא ההלכה הנוהגת, ומה שלא נוהג, לא רלוונטי. עכשיו שוב, בואו נתחיל רגע, בסדר, מהשאלה האקטואלית או ההלכתית. השאלה היא לא רק מה הוא פוסק הלכה למעשה, אלא איזה תודעת הלכה הוא מכונן. בסדר? עכשיו לצורך העניין, זה שאין בבלי, נכון, על טהרות. ברור לנו שזה משקף משהו למרות שמי שמכיר הדוקטורט של פוסמן שכתב על השאלה של הטיפול של המוראים בזרעים ובתארות, זה שאין בבלי הזרעים ותארות, זה משקף משהו מתודעתם של המוראים ביחס לסדרים האלה, נכון? זה משקף משהו מבחינת התפיסה שלהם של מה זה הלכה. ובאותו אופן, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, כשהוא הולך מקוות הטור, ונאמר, באומץ אדיר, כבר ממשיך את הפרויקט של הטור, שיוצא נגד הרמב"ם בעצם, מייצר קודיפיקציה חלופית, אז הוא אומר משהו, הוא לא רק אומר, הוא מייצר עבורנו מרחב חדש של תודעה הלכתית, שיש בו תודעה הלכתית לא אוטופית. ואני חושב שזה מאוד כרוך בדברים שדיברנו עליהם קודם, זו תודעה הלכתית לוקלית, אקטואלית, שנוגעת, מתחילה מהסיטואציה, היא לא, אין לה איזה תודעה של ההלכה המופשטת, אלא יש הלכה. ומה יש? יש רב שבכל מקום, יש לו את ההתגלות המקומית שבכל מקום, וזה מה שעושים עכשיו.
כן, אתה לא... אתה סותר דבריך מקצה לקצה. מה שאתה מתחיל על התפיסה האשכנזית, אבל השולחן אנחנו יכולים חולק על התפיסה הזאת, לא?
אני מסכים לגמרי. ולכן אבל אני חושב, אני חושב שמכאן ההצלחה הגדולה של השולחן ערוך. ההצלחה של השולחן ערוך זה שהוא מייבא את הדבר הזה, וזה נגד מטרותיו, אנחנו תכף נראה עד כמה זה נגד המטרות שלו, כי התודעה העצמית שלו היא הפוכה מקצה לקצה. עוד רגע נראה את זה בבית יוסף. אבל אני חושב שזה כל כך מצליח, כי זה מתאים בסוף למרחב שבתוכו השולחן ערוך מתקבל. ואם תשימו לב, ההשפעה הדרמטית של השולחן ערוך היא במרחב האשכנזי הרבה יותר במרחב הספרדי, או לא הרבה יותר, בוא נאמר, ההשפעה היצירתית שלו, התנופה היצירתית שהוא מייצר הלאה. כי במרחב בנושא הכלים הנדפסים של השולחן ערוך אין אף ספרדי.
בלי חדש,
בלי חדש כסף נבחר גם יש איזה יש, בלי חדש בודדים
יש
מאוחר יותר יחסית, נכון, וגם עדיין מעט מאוד ביחס ל... כף החיים כבר נפתה הרבה קדימה. רוב מוחלט של היצירה הספרותית סביב השולחן ערוך שמופנמת אגב גם אל המרחב הספרדי בבית החדשה, זאת אומרת גם הכתיבה הספרדית להלכה כשהיא כותבת גם בשולחן ערוך באורח חיים, היא מקבלת את המגן אברהם.
אני עדיין לא יודע, אני חייב לעשות לך צעד אחד אחורה. יש פה שני דברים, ובאיזשהו שלב באיזו קפיצה וירטואוזית דרמטית אתה שוב חיברת ביניהם. הסוגיה הראשונה זה הסוגיה שאמנם קצת דיברנו את היוצרות, אבל גם יש לנו חולק על השולחן ערוך, זה אנחנו לא קראנו עוד, זה בהקדמה הבאה. זאת אומרת, קודם כל יש פה תפיסה, התפיסה הלוקלית של ההלכה האשכנזית, והשולחן ערוך מציג תפיסה שהיא תפיסה שונה. זה הניסיון להציג פסיקה אחידה ומחייבת את כולם. זה, קודם כל יש פה ויכוח מאוד מאוד גדול שאני מקווה שאתה תדבר עליו, הרבה כי יש לנו מה לדבר עליו, שנייה. זה חזית אחת. החזית אחת זה הפסיקה האשכנזית מול השולחן ערוך, השולחן ערוך בום, נתן להם איזשהו מכה, ולכן חלק מהפסיקה הזאת החזיר לך מה שאלה. סוגיה אחרת זה סוגיה חזית מול הרמב״ם. גם פה היא תפיסה הלכתית, גם פה היא תפיסה הלכתית שהיא מנסה תפיסה הלכתית גורפת, אבל אני ממש בהגדרת חזית מותן לא מסכים איתה, יש פה משהו אוטופי במובן הזה שמלוא כל הארץ הלכה, ופה בא השולחן ערוך ואומר הלכה זה מה שנוהג היום. זה מה שאתה, ואני מסכים איתך, זה לא רק מתייחס למה יש, אלא זה גם יוצר את מה יש. וזה מטבע הדברים, מרחיק דברים, מרחיק דיונים, מרחיק לימודים, מרחיק סוגיות מחוץ לאופק הלמדני. למה אתה מחבר שני הדברים ביחד?
אז אני רוצה להסביר. אני חושב, א', ששני הדברים האלה הם מאוד מאוד כרוכים אחד בשני, כי... א', שנייה, צעד אחד אחורה. קודם כל, ודאי שיש פה סתירה במה שאמרתי, אבל אני חושב שהיא סתירה, אני בכוונה הולך איתה, כי אני חושב שהיא באמת קיימת. זאת אומרת, יש פער, אני רוצה לטעון, בין המוטיבציות של השולחן ערוך, ובין מה שהוא עושה על רקע הפסיקה האשכנזית עד אליו, לבין האופן שבו הוא מתקבל ופועל בתוך המרחב, לא רק האשכנזי, אלא המרחב ההלכתי משם והלאה. בסדר? והפער הזה, שוב, על אף שיש, בוא נאמר ככה, האימות הגדול שבין השולחן ערוך לבין מתנגדיו, הוא על רקע מה שהיה עד אליו, עוד מעט נראה את הדברים של המהר"ל, או של שלום שכנה, או של, שכולם התנגדו לשולחן ערוך, על רקע הזבנג שהוא נותן כאמור לספרות האשכנזית. האופן אבל שבו השולחן ערוך יפעל בתוך המרחב האשכנזי, אחר כך, הוא ניצח בגדול. אומרת, בהרבה מובנים הוא נתן נוקאוט אדיר למתנגדיו. גם זה תהליך שצריך, נצטרך לנתח אותו עוד רגע שנגיע לדבר על המתח הזה ועל על ההתגלות שלו בפועל. אבל אני רוצה לטעון שזה בסופו של דבר שהשולחן ערוך התקבל באופן הזה, זה כי על אף המוטיבציות ההוליסטיות שלו וכו', יש מתאם בין מה שהוא עשה בפועל לבין השדה שבו הוא פעל. זאת אומרת, יש כן נקודות עומק של השקה ומתאם בין הפרויקט של השולחן ערוך בפועל לבין המרחב האשכנזי שבתוכו הוא התקבל והשפיע כל כך בהמשך. בסדר? ועל זה אנחנו, זה הטיעון שאני רוצה לנסות להציע. בוא אבל נלך עם זה עכשיו, נלך עכשיו, כאילו, נפרע את השטר הזה צעד צעד. בסדר? נלך לאט לאט בתוך
בית יוסף עצמו, כלומר, כי זה חלק מהביקורת העיקרית נגד הרמב״ם, שלא מביא את ה...
אז בואו נקרא אותו בית יוסף, בסדר? עכשיו בואו נעבור לבית יוסף, ואני רוצה שנתחיל לקרוא יחד את ההקדמה של הבית יוסף, ואנחנו חוזרים לתחילת הדף. ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר ברא עולמו לתכלית האדם, מכל מיני אדם בחר לעולם סגולה יעקב חבל נחלתו. טוב, זה ארוך.
לא, אבל זה חשוב.
אבל זה חשוב. וברוב אהבתו לעם קרובו קרבנו לפני הסיני והתחל לנו על ידי מבחר מן האנושים משה רבנו עליו השלום תורה ומצוות חוקים ומשפטים צדיקים וכו' וכו'. ויהי כי הלכו לנו הימים, הורקנו מכלי אל כלי ובגולה הלכנו, וכמה צרות צרורות חופות וצרות זו לזו באו עלינו עד כי נתקיים בנו בעוונותינו ועבדה חוכמת חכמיו ואוזלת יד התורה, ואוזלת יד התורה ולומדיה, כי לא נעשה את התורה כבית תורות אלא כתורות אין מספר לסיבת רוב הספרים הנמצאים בביאור משפטי ודיניהם. זה מזכיר מצד אחד את זה דומה למרשל, זה שונה מהמרשל כבר עד פה?
זה שונה מאוד.
שונה במה?
זה בצער.
בצער, נכון? מצד אחד התמונה היא זהה, התורה היא נעשית כתורות אין מספר. מצד שני זה, זה טראומה. נכון? זה תקלה, זה לא... יש את התורה שנתן לנו משה רבנו. אתם זוכרים את מעמד הר סיני של המרשל? מעמד הר סיני של המרשל זה 49 קולות, נכון? כאן יש את התורה האחת שנתן לנו משה רבנו. אלא מה? שיש גלות וצרות וזה. ונהיה התורה כתורות, לא נעשה את התורה כבית תורות, אלא כתורות אין מספר. זה נורא ואיום. ואי אפשר, ואז אם יאמר אדם בכל דין שיצטרך, אני בפסקה הבאה, אם יאמר אדם בכל דין שיצטרך לחקור שורשו ומוצאו בדברי הגמרא והמפרשים והפוסקים כולם, מכבד הדבר עליו מאוד. כל שכן כי אלה ימצאו הפתח לדעת מקום הדין בתלמוד. כי אם היות שזיקנו הקדוש ברוך הוא לביאור הרב המגיד חיבור רבנו ירוחם וכולי, כאן כבר מבקר בעצם את הרמב״ם באופן גלוי, ואילאה המעיין לבקש כל החלקים במקום ההוא, אני מדלג טיפה, והגם כי ידע מקום הדין בגמרא בסוף הפסקה השנייה יצטרך לעיין כל הסוגיה עם רש"י ותוספות, אחר כך לעיין דברי הריף והראש והר"ן והמרדכי, ואחר כך לעיין בדברי הרמב"ם ושם פוסקים וגם דברי תשובות הגדולים הנמצאות אצלו, לדעת אם הדין ההוא מוסכם מהכל או אם יש בו מחלוקת וכמה מחלוקות בדבר. וזה דבר מבואר בעצמו הוא שאין לו קצבה. ואם בדין הבא ליד אדם כך, במי שרוצה לידע שורשי כל הדינים על בוריים, להקיף דברי כל החולקים בהם וחילוק דברי כל אחד ואחד מהם על אחת כמה וכמה שיבצר ממנו. כלומר התמונה, שימו לב שהתמונה הריאלית היא כביכול זהה לזו של המרשה. יש ריבוי אינסופי, הפרויקט הוא פרויקט אדיר, אף אחד לא יכול להשיג אותו. אף אחד חוץ
ממנו.
נכון? אומר רבי יוסף קאר. אני מדלג לה, למעלה. שמה?
כאילו, אולי, לא יודע מה... בקיצור, הוא לא רוצה לחזור למצב הקודם בשום מובן, כי זה המצב, המוטיבציה שלו כדי לאגד את הכל ביחד, זה כי אנשים פשוט לא יכולים. ומין כזה, אתם לא יכולים לקרוא הכל, אז אני אעשה לכם כאילו את זה ביחד. אבל זה לא רק כי בוא נייצר פה איזה הלכה שהיא הלכה של אחד.
אז בוא נראה, בוא נראה לאט לאט. זאת אומרת, קודם כל היוזמה בשלב הראשון אני קורא מי על כן אני אדל, מעל השורה המודגשת. בסדר? על כן אני אדל בעל פה יוסף, קינאתי להשם צבאות וניערתי חוצני לסכל המסילה, והסכמתי לחבר ספר כולל כל הדינים הנוהגים בביאור שורשיהם ומוצאיהם מהגמרא, עם כל חילוקי סברות הפוסקים ואיש לא נדע. מה שלפני רגע אמרתי שאי אפשר לעשות, אני אעשה. בסדר? זה אין ברירה, אני אעשה את זה. וזה משפט הספר ומעשה, הוא בסדר, הוא מתאר בדיוק איך יהיה הסדר של הספר. אנחנו מפת הקיצור, יש פה המון, כאילו כל שורה פה היא זוקקת לימוד, אבל אנחנו מדלגים לפסקה נמצא שמי שיהיה ספר זה לפניו. בסדר? פסקה אחת, אחת לפני האחרונה. נמצא שמי שיהיה ספר זה לפניו, יהיו סדורים לפניו. דברי התלמוד עם פירוש רשי והתוספות, והר"ן והר"ן והר"ש והמרדכי והרמב"ם והגאותיו. ומגיד משנה ורבנו ירוחם וספר התורמיו שיבולי הלקט והרוקח ושערי דורא וספר התשפ"ד וספר האיתור ונימוק יוסף וסמג וסמג ואורחות חיים תורת הבית והגאותו של ספר המניק והגור וספר בעלי הנפש ושובת הראש והרשב"א והריב"ש והרשב"ץ ומעריק תרומת הדשא. כל דבריהם מבוארים היטב. ובקצת מקומות מאמרי הזוהר. עושה נגעתם פה. לא נדבר על הזוהר. אבל מה? יש כאן איזו יוזמה, כאילו איזו תודעה, איך הייתם מגדירים אותה? מה הוא מנסה ליצור? יש פה איזו יוזמה אנציקלופדיסטית כזה, נכון? אנחנו נאסוף את כל הידע, נייצר את המכלול של כל הידע הקיים. עכשיו, כאילו החיבור המושלם הזה, שהכל יהיה בתוכו, נכון? זה נורא מעניין, נכון? לא צריך, אין כאן פרויקט יצירתי. אבל בסופקה הוא רק המאסף, נכון? הוא עושה, יש את ההלכה שהיא התפזרה, והתפקיד שלו זה רק כאילו לאסוף אותה למקום אחד, נכון? זה המלאכה של רבי סופקה בבית יוסף. עכשיו, אני אומר, על רקע המערשל אני חושב הדברים ממש זועקים, נכון? כאילו אל מול התודעה שהצגנו אותה דרך המערשל האשכנזית הזאת של חוסר האפשרות, אבל חוסר האפשרות בחתחילה, נכון? שמייצר את המקום שבו יאיב חוכמתה לחכימים וכל רב במקומו הוא זה שיפסוק וכו'. אל מול זה נציג רבי יוסף קארו תודעה אחרת לגמרי. חוסר האפשרות הוא הטראומה של עולם ההלכה, הוא הטרגדיה ההלכתית, ואני אצר חיבור שיתקן את המעוות הזה. אני אסוף את כל הניצוצות שהתפזרו בכל העולם, נכון? אני אסוף אותם למקום אחד. עכשיו, זו תמונה שאני חושב שוב, הפער בינה לבין התמונה האשכנזית הוא מאוד מאוד מובהק, אבל בוא נעבור רגע רק כדי לחזור לדברים, להערה שהיר בנימין קודם. אני חושב שכאן הדבר המאוד בפסקה השנייה בעמוד השני, ועלה בדעתי, היה לי איזה רעיון, שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואחריע בין הסברות. היה לי איזה מחשבה כזאת, אולי לפסוק. כי זהו התכלית, להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד. יותר כאילו דרמטי מזה, אי אפשר להגיד את זה. המכוון שאני רוצה להגיע אליו אחרי כל המאסף הזה, זה שיהיה לנו תורה אחת ומשפט אחד. עכשיו, זה נכון שכאילו בשלב הראשון הוא כאילו לא שם את זה על השולחן. נכון? הוא כאילו לא... לא, אני אומר, הוא כאילו מחביא את זה באיזשהו אופן, את היוזמה שלו, שהיא הרבה יותר דרמטית במובן מסוים מהיוזמה הקודמת. ואת אם קודם הוא רק אמר, אני אסוף הכל, כאן הוא כבר, הוא מניח את הקלפים על השולחן. הוא אומר, אני הולך להכריע בסיפור. אבל גם כאן ההכרעה היא כמעט, נכון, היא כמעט מכניסטית כזאת. זאת אומרת, זה לא שאני אכריע, כי יש לי איזו התגלות. תראו מזה, אני יכול להכריע, מי יכול להכריע, אם אני אתחיל להתווכח איתם בראיות תלמודיות, נכון, הוא אומר פה בהמשך, אף אחד לא יכול לריב איתם בראיות תלמודיות. אז אני, יש לי מנגנון, נכון, יש מכניזם, שלושה עמודי הוראה, ריף ראש וריף רמב"ם ראש, נכון? אני הולך עם שניים מתוך השלושה. כמובן, מה הוא מייצר ככה? יש פה פסיקה שהיא ספרדית, למה?
וחצי מול חצי, כן.
זאת אומרת, יש פה מצד אחד קריצה פוליטית מאוד מאוד ברורה, נכון? מי שראה את המאמר של תשמע בהקשר הזה, יש פה קריצה פוליטית מאוד ברורה למרחב האשכנזי. יותר מזה, כשבודקים את הבית יוסף פנימה, מגלים שיש הפנמה כבירה של ספרות ההלכה האשכנזית פנימה. בתחומים שלמים הוא מפנים מאוד מאוד עמוק את תרומת הדשן. עדר, יש חוקרת שעכשיו בדקה וגילתה שאין תשובה משין ונדה לדעת תשובות בתרומת הדשן שלא מוזכרת בבית יוסף. בסדר? זאת אומרת, יש הפנמה אינטנסיבית של התודעה האשכנזית אל תוך הספרות, אבל בסופו של דבר תמונת ההלכה המתקבלת היא ספרדית.
זה שם החוזרה, כי הריף בדרך כלל לא אומר כלום. ואז כאילו תמיד אומר, סתימת הריף משמע כמו הרמב״ם.
אז בואו נסכם אז רגע את הדברים ש...
זה מבטל, כל נהגיע לסוף, מבטל כמו.
למה מוותר? יש בסוף הלכה אחת.
כן, כאילו זה שאומר שהוא לא מסוגל להכריע, גם רואים שזה הפתח של דרכו נכנסים כל ההשגות. אם הוא היה בא ואומר, כאילו, בסוף, כן, אם הוא היה רמב״ם, ונשאר עם האמון שלו בעצמו עד הסוף, אז זה היה כאילו מהלך נשלם. ברגע שהוא בא ואומר, זה גם לא ברור, כאילו, מה זה הדבר הזה? הוא בוחר שלושה אנשים מתוך, מנה לך רשימה של עשרות אנשים, אני אאגד את כולם, כן? ואז הוא בא ואומר, טוב, אני אקח שלושה מהם, בסוף להלכה מתייחס
רק... גם הוא לא תמיד מקפיד על הכללים.
זה אחת הביקורות הגדולות עליו, נכון?
בעצם, אני צריך להשתמש פה במודחים של נונו, זאת אומרת, יש פה איזושהי יצירה של קהילה מדומיינת, במובן הזה שהוא כותב פה, שלושת המדעי ההוראה אשר הבית בית ישראל נשאל עליהם באורותיהם. מי אמר? זאת אומרת, מי אמר שיש בכלל כזה גוף מגובש אחרי כל צרות הגלות שנקרא בית ישראל? הרי אם אנחנו נבדוק את זה, אני רואה שהתיאור הזה כתיאור דתי הוא לא נכון. זה לא תיאור שמתאר עובדה, זה תיאור שיוצר עובדה. זאת אומרת, בזה שהוא בעצם בא ואומר, אנחנו צריכים להתאחד. איך יכולים להתאחד? לקבוע רשימה מצומצמת של פוסקים, שהם כאילו הקונצנזוס. בית ישראל סומך עליהם, לא כי הוא סומך עליהם, הוא סומך עליהם כי הוא כותב שהוא סומך עליהם. זאת אומרת, הוא בעצם מכתיר אותם לאבות ההוראה, אני לא חושב שהם היו אבות ההוראה, אתה תתקן אותי אם אני טועה.
זאת אומרת, הוא אשכנזי ודאי שלא.
נכון, זאת אומרת, אז בעצם מה שקורה, הוא בעצם יוצר, הוא יוצר את המנגנון, והוא יוצר אותו יש מאין, כי זה לא יכול להיות אחרת. הוא יוצר מנגנון שבאמצעותו נוכל ליצור הלכה אחת.
לא, רק צריך להגיד, זה לא מנגנון שיוצר אותו ממש יש מאין, כי המנגנון הזה של שלושת עמודי ההוראה, אנחנו מתחילים
לזה אותו
מתפתח בתוך ספרות ההלכה הספרדית, עוד לפניו קצת.
למשל?
יש, אתם מזכירים? לא זוכרים אצל רבי יצחק קנטנטון, או באזורים הספרדיים, הרעיון הזה שיש שלושה מרכזיים שאנחנו הולכים איתם הוא כבר קיים. זאת אומרת, הוא לא ממציא אותו יש מאין ממש. מצד שני, הוא ודאי נותן לו הרבה הרבה יותר משקל מאיך שהשתמשו בו לפניו. זאת אומרת, זה כן, במובן הזה אני חושב שזה דומה לדברים שאנחנו יכולים לראות אותם אצל הרב עובדיה היום, שהרב עובדיה נניח לוקח את הרעיון של ספירת פוסקים. זאת אומרת, כמה יצירת רוב בין פוסקים, שזה כלי שהוא קיים בספרות הספרדית גם לפני הרב עובדיה, באופן נרחב, אולי מהראשונים כבר, אבל הרב עובדיה פתאום הפך אותו לאיזה עמוד הוראה, נכון? יש כאילו, זה כמעט טכניקה קבועה שהוא משתמש בה. גם פה אני חושב יש משהו כזה, יש משהו שכשפה הלכתית הוא קיים לפני רבי יוסף קארו, ואני אחפש את, אם הוא שרוצה את הדוגמאות המדויקות, אבל בוודאי שכאן הוא מקבל את ההגדרה שלו ככלי, את המרכזיות האדירה שרבי יוסף קארו נותן. זה ברור שזה מתרחש פה. שימו לב שעוד דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי, וכאן אם כבר הזכרנו את נונו, אפשר להזכיר גם את הדיבורים על הדפוס. זאת אומרת, המדיום המרכזי של ההלכה אצל השולחן ערוך, אצל רבי יוסף קארו, וזה מאוד בולט בכלל בתודעה הספרדית, הוא כמובן הספר. נכון? זאת אומרת, אם אצל המהרש"ל שמענו רק את ההסתייגות מהספר כל הזמן, לרבי יוסף קארו ברור לחלוטין שהספר הוא המדיום היחיד של ספרות ההלכה. אין פה אנשים, אין רבנים, אין מסורת, אין מנהג, כלום. בסוף הוא אומר שמי שזה מה שההלכה שאנחנו נגיד, היא סותרת את המנהג שמקובל אצלם, שעשו כמו המנהג שלהם. נכון? זה הוא ככה מבליע על החומרות בסוף. אבל זה... ברור לך שכאילו בהיררכיה שהוא מייצר, המנהג הוא הרבה מתחת לספר, הספר הוא הסיפור, הוא המדיום המרכזי של ספרות ההלכה, והוא גם זה שמכונן, בואו נאמר דברים שלגבי תודעת הדפוס, תודעת הדפוס, מעבר לזה שהיא מכוננת את הזמינות של הספר, הזמינות של כל החומרים וכולם, אחד הדברים שהצביע החוקרת בשם רוזנשטיין, נדמה לי, מצטטים אותה מופיעה אצל נונו גם, שאחד המהפכות שמייצר הדפוס כמהפכה תודעתית היא גם סוג של אוניברסליזם של הידע. ברגע שהכל מודפס והכל יכול לעבור בקלות ממקום למקום, הידע גם נהיה ידע אוניברסלי. יכול להיות שזה חלק בדיוק כמו אותה תודעה שמתפתחת פה. זאת אומרת שהתמונה הזאת של מין, יש הקהילה המדומיינת הזאת שזוהר דיבר עליה, לפני שיש את הקהילה המדומיינת של בית ישראל שנשענים על שלושת עמודי ההוראה, יש את הקהילה המדומיינת של כל החכמים, נכון? יש כאילו את, נקרא לזה, את הרפובליקה המדומיינת של ההלכה, שכאילו כל החכמים שותפים לה. וזה אני חושב גם שוב דברים שמאוד מאפיינים את המהפכות הטכנולוגיות של המאה ה-16 של יצירת, ובעיקר של יצירת הדפוס.
אם אתה כבר בנונו, אז מה נתחיל לה? צד השלישי בטיעון שלו, שלמעלה מציג כבר נמצאת פה מלא הקשרים מאוד מעניינים, שבעצם רואים בשולחן ערוך פרויקט משיחי.
אז זה העברת אותנו אל השלב הבא בדיון. הדבר הבא כמובן הוא לעבור עמוד ולקרוא קצת דברים מהמאגיד. המאגיד, הרב המאגיד, בסדר? לא המאגיד משנה, אלא המאגיד מישרים של בית יוסף, של רבי יוסף קארו. המאגיד של בית יוסף, של רבי יוסף קארו, הוא דמות עלומה ומרתקת. עד כדי כך מרתקת שהיו לא מעט שהתקשו מאוד להאמין שרבי יוסף קארו יש מאגיד. אולי ראשון בראש הלוחמים בתודעה הזו היה יהודי בשם שיר, הרב שלמה יהודה רפופורט, שהיה מראשוני המשכילים, הרבנים המשכילים, היה חתן של הקצות, והוא ממש כתב המון המון נגד הרעיון הזה שהמגיד הוא של רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו שזיהו אותו כאיש כל כך לא רציונליסט, אבל כאילו אבי החוק, לא היה לדעת שיש זיקה כל כך מובהקת בין החוק לבין התופעה המאגית המוזרה הזו של מגיד מישרים, אבל כבר העריכו להראות את הזיקות העמוקות שיש בין המגיד לרבי יוסף קארו, ומי שמכיר ספר שלא הפניתי אליו, אבל הוא מוזכר בחלק מהמאמרים של ורבלובסקי, שכתב ספר שלם על הנושא הזה של היחס בין על המגיד של רבי יוסף קארו. אבל אנחנו מוצאים במגיד הרבה מאוד התייחסויות.
זה כמו שלנו מדגיד, זה מגידה, לא?
מגידה, זו המשנה. נכון, מגידה. וזה פה ראוי להדגיש, יחד עם הסתמה לגמרה, שאנחנו גם אוהבים אותה, נכון, להכניס אותה לבית מדרשנו. אפשר להזמין את המגידה. אז בואו נקרא טיפה, לא נקרא פה הכל, גם כאן. והכל חכים אורייתא מלפין הלך זכות הקמי קודש בריך. הריף והרמב״ם והראש בגין דעת הסיכום והער מלאון ופסיק ותהון, ואינך פסקן בגין דעת מבאר מלאון ופסיק לזימלין ותהון. יש את שלושת עמודי ההוראה, נכון? הרמב״ם, הריף והראש שהם מלמדים עליך, וגם השאר. ועם אמות משה רבן של כל הנביאים לא הכתיב האורייתא דבעל פה עד יומי רבי, מיומוי לא התפרש כול המשנה עד דעת הרב רש"י וליקץ וחיבר ופרש ופסק, ומיומוי לא עבד הלכתה אלא קצת מהלכות כגון הלכות פסוקות, עד דעת העריף והרמב״ם והראש, ופסקו הלכות מחולי גמרא. והרמב״ם הפליא לעשות למעלה על כל אורייתא, ומאז ועדשת לא התעוררך ללקט מילי כולו כמד התעוררת אתה. זאת אומרת, ברור שהפרויקט של השולחן ערוך הוא פרויקט, זאת אומרת, של לאסוף הכל. נכון, המגיד מלווה את הפרויקט הזה באופן מאוד מאוד מובהק. יש בפרויקט הזה יומרה מיסטית מאוד חזקה לאסוף את כל התורה, נכון? מסתבר שהתורה הזו שאוספים אותה, עכשיו בואו נלך לקטע הבא. דנא מילתא הסכימו במתילתא דרקיה וקודש בריחו וכל בני מתילתא שדרו לי לבטח והודעותך מילין חדתין אילן ועד תא לא התגלו וכל חכים מידע רק תשמעו מילין אילן מפומח יודון משבחון לך וכולי וכולי. ואני מדלג טיפה קדימה, וגם תדיר תתעסק בפסק. אתם רואים בשורה העשירית בערך, תשיעית, עשירית, וגם תדיר תתעסק בפסק ובגמרה ובקבלה ובמשנה ובתוספות וברש"י. כמה דעת עביד, דעת מחברלון ומשלב יתון דע עם דע ומעייל את הקרסים בלולאות, ובזכותך ובזכות דע כל שבריך ורחם יתך. מה הפרויקט של רבי יוסף קארו? הוא מעייל את הקרסים בלולאות, נכון? הוא מחבר את כולם. את התמונה הזאת של החיבור, שראינו אותה כיומרה כזה פוליטית או הלכתית בהתחלה של בית יוסף, במגיד מתברר שהיא יומרה מיסטית. יש כאן איזו תמונה של מטיבתא דרכיה, של כל החכמים שיושבים במטיבתא דרכיה, יחד עם הרמב״ם והריף והראש, ויחד עם רב אשי ורבי, וזה המרחב שבתוכו החיבור הזה נוצר. נכון? זאת אומרת, היוזמה הזו, או צורת החשיבה הזו של רבי יוסף קארו, ודאי שברקע שלה נמצאת איזו תודעה של התורה הילאה. זאת אומרת, חיבור התורה, הפרויקט הריאלי של חיבור העמדות השונות בפסק לחיבור אחד, הוא בעת ובעונה אחת גם חיבור של התורה של מטיבתא דרכיה להיות תורה אחת. נכון?
אבל מה שקורה כאילו, ברגע שאנחנו מחברים שתי... לוקחים שלוש עמודי, אתה משלוש עמודי הוראה, שתי אמרו ככה, אחד אמר ככה, זה כאילו האמת? זה התורה של משה מסיני, שזה פשוט מין משהו סטטיסטי, ואני אומר, יש לנו פה שלוש גדולים, אני אלך על שתי, הם כנראה אנחנו ניפול...
אני מחזיר ללשון שלו בהקדמה, כי זה התכלית להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד. זאת אומרת, הרעיון של תורה אחת ומשפט אחד, גם אם המנגנון הוא מה שאתה קורא סטטיסטי, אני חושב שהבית יוסף תופס אותו באופן הרבה יותר, שוב, דרמטי. זאת אומרת, יש כאן בהחלט רצון להרמוניזציה, להאחדה, זה לא רק הרמוניזציה, זה כאילו, שוב, זה תמונה של, זה לחזור למשה רבנו, נכון? זה לחזור.
חזק יובל שזה, וזה לא איזה חיבור שוב, אתה לקחת לעשות ברשי ויוצר את הפרוק נכודה שמאחד אותם. כאילו ליצור את כולם פנים תחת, כמו התיאור הזה של אוסולוביץ'יק, שכולם יושבים ביחד באותו מקום. אם כולם יושבים באותה ישיבה כאילו, ואם הם היו שם, באמת כל אחד נותן את הדעות, כל אחד שלו, אז בסוף הולכים אחרי הרוב. כאילו כולם ביחד, כל הדורות כולם דנים ביניהם ומחליטים בסוף אפשר להגיד למשהו שמישהו את הדבר הזה. לפעמים אחד זה לא ברירה כאילו, זה לא כאילו משהו סטטיסטי.
כל פעם איזה
משהו, אתה גם לא
מאחד,
אבל כאילו,
כאילו איך
שנוצרת
התורה,
כאילו,
לימוד
בישיבה
כזאת, כאילו, 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 את רבי יוסף קארו כמישהו שפוסק הלכה יוצרת, כמשהו שהוא...
כן, הוא לא מתיימר, הוא עכשיו אומר שהוא כותב את זה על הרמב״ם או על חלטו, הוא אומר, אני לא מחפש להוסיף משהו גבר.
לחבר את הקרסים בלולאות, בסוף מה שנוצר מזה, נכון? זה האוהל.
השאלה שלנו מתחילה, זה לא מקום של... כאילו, ההכרעה הסטטיסטית היא משהו שפחות, אני חושב שהוא משהו שיוולד מכאן, אבל כאילו, לא יודע, אותי יותר מטריד, איך אפשר להתעלם מכזה, כאילו, מהפן הזה. זאת אומרת, אתה לומד עכשיו...
וחבי, אני לא רוצה לדבר על השאלה שלך, בוא נדבר על השאלה
שלי. לא, 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 נכון, כמה אתה קרסים בלולא?
אני חושב שזה משהו, אני חושב שכאילו, כן, אני חושב שמהמקום שבו אתה מתעלם מהיכולת היוסרת של הפוסק, שם גם תיוולד השאלה שלך, זה הכל.
לא, אני אומר, בואו נסכם, אני אציג את זה רגע ככה, זאת אומרת, יש פה בהחלט נמרה שוב לייצר תורה אחת, זה מאוד בולט. נראה לי ששוב, המנגנון הסטטיסטי שבנימין הצביע עליו הוא מחדד את זה במובן הזה, שיש כאן פרויקט שמצד אחד ברור עד כמה הוא יצירתי והוא חדשני, מצד שני, כאילו, היצירתיות שלו כאילו מודחקת או מועלמת, נכון, באיזשהו אופן, היא לא מוצגת, והמנגנון הזה שהוא כמעט המכניסטי, אבל אני חושב שזה משרת את אותה תודעה של איזה משהו שכאילו הוא נוצר. זאת אומרת, אין כאן הלכה, שוב, המקום של הפוסק הוא לא המקום של ליצור את ההלכה באופן יצירתי, אלא פשוט ברגע שאתה, אם אתה רואה את הכל, אז יש הלכה. כאילו, היא קיימת, כאילו.
זה לא מהכניסה של סבת, כאילו, כל התיאור ההרמוני והבית מדרש המושבים כל הרב הזה, זה מתאים מאוד לבית יוסף, וגם בספק שזה, כאילו, כשאתה מגיע פתאום לשולחן ערוך, וכל הדברים האלה מתנקזים לשלוש עמודי הוראה, כאילו, כאילו המטרה של ליצור תורה אחת גורמת לו לעשות קפיצה שהיא לא משקפת את כל הפרויקט בסוף שלו.
אז בואו נעבור לצד הבא, בסדר? הנה, העברת אותנו לשולחן ערוך.
שנייה, עכשיו אני בפקיד הברקס. אני עדיין רוצה להתעסק בשתי השאלות שנשאלו פה, ואפילו לחבר, וגם בשאלה שלי שגם היא לא קיבלה תשובה.
המשיכות, לא דיברנו על משיכות.
כן, זאת אומרת, אני חושב שאותי לפחות שכנעת, זה גם די ברור, שיש פה מגמה של יצירת תורה, אוקיי, זה הבא. עכשיו, השאלה איך עושים את זה? עכשיו, איזה מיסטיקה כבר צריך בשביל להחליט שתיים מול אחד? איזה מיסטיקה כבר זה בדבר הזה? ולא רק זה.
קובייה, אתה אומר.
לא, אני אומר, כן, צריך קובייה. עכשיו, לא, צריך פה לדעת מה כל אחד אומר, אבל לא, בא לזלזל. אבל בסופו של דבר, כאילו, השאלה מה אתה רוצה לעשות. זאת אומרת, יש שני סוגי הרמוניזציה. וזה גם מאוד מעניין, באמת, להשוות את כל זה למפרט של הרב עובדיה יוסף, שכידוע אמר שהוא גלגול של הרב ושל הרב של מרן. זאת אומרת, אתה יכול, כשאת, זאת אומרת, מה המצב, זאת אומרת, זה תמיד עולה השאלה, זה כמו שאתה רוצה לעשות נוסח אחיד. מה זה נוסח אחיד? שמי, זה נוסח האחיד. כולם פעלו כמוני שזה ספרד, בער ספרד, אז זה נוסח האחיד. נכון? זאת אומרת, אתה בא להכריע, לא נדבר פה שלה מי בחר, מי ישנם ומי אחד, זה לא משנה. אבל לדוגנו, וזה בביקור, יש פה עולם שלנו שזה פסיקה אשכנזית, הוא לא יהיה. הדעות שאתה פוסק נגדם הם כבר לא יעשו בשולחן ערוך, הם יעשו בשולחן ערוך, הם יעשו בשולחן ערוך. זאת אומרת, אתה בא לקבץ פה את כולם, זה מה שבעצם חושב שגילת שאל, אתה בא פה לקבץ את כולם, או שאתה בא להגיד, צבע חוץ, אתה לא בפנים. עכשיו שוב, יש פה כמה שאלות, ולא הסברת מה משיכי פה בכל הסיפור הזה, אם זה מה שכתוב פה, אם כולו אומר לו שמה, כל הכל אתה מחבר דברים.
אז בואו נאמר שני דברים. א', ברור, אני חושב...
שיש, אני אגיד עוד משפט אחד. אני חושב שהפתרון לדברים האלה יכול להיות דווקא בזה שאני מתעלה מהפן המיסטי, אוקיי? שבאופן טבעי מתחברנו יותר עם יצירה מאשר עם סיכומים. אז אני יותר, דווקא אני אבוא ואגיד שיש פה אקט שהוא פוליטי במובן הזה, שאתה רוצה לכנס את העם מפירודו, אתה רואה בגלות בתור עונש, ושוב, אפרופו זה המערב שמתנגד לפרקס הזה ונותן איזשהו אידיאליזציה של הגלות בתור המהלך, איפה שהוא, הפיזור מעיד על המהלך שאין לו מקום. ואתה בעצם אומר, תפיסה כזאת, תשמעו רבותה, אנחנו בדור של גאולה, וזה הפנה המיסטית, בדור של גאולה. ולכן אנחנו צריכים ליצור לנו תורה אחת, שזה הדרך לאחד אותנו לקראת הגאולה, אנחנו רק נכנס לנו בארץ הקודש. ואז, אין ברירה לקבוע הלכה אחת לכל ארץ ישראל, ואז אנחנו צריכים להכריע לפי רוב, כי הרוב הוא מנגנון קלאסי של הכרעה פוליטית, לא מנגנון קלאסי של הכרעה לא תורנית, ולא בטח לא מיסטית.
בואו נוסיף לזה עוד דבר אחד, שכל מה שנגיד על הפרויקט המיסטי, הוא צריך באיזשהו אופן לקחת בחשבון את העובדה, שאני לא יודע מה אמרתם פה על גבי הזוהר וההלכה והשפרתו וכו', שבסופו של דבר, בתוך החיבור עצמו, המרחב הזה נעדר לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים בשום מקום בשולחן ערוך שהוא כותב טוב, והמגיד אמר לי שההלכה כמו, לא יודע, כמו תרומת הדשא. זאת אומרת, בסופו של דבר, על אף, וכאן אולי גם מה שהטריד כל כך את שיר, ומה שמבלבל מה שמעורר את המתח גם אצל ורבלובסקי, שיש תחושה של פיצול אישיות מאוד מאוד חמור בדמות הזאת של יוסף קארו. זאת אומרת, המתח בין המרחב הנגלה שהוא פועל בתוכו, לבין המרחב הנסתר שהוא פועל בתוכו במקביל, באותו זמן ובאותו זה, הוא כמעט בלתי נסבל. זאת אומרת, שני הקולות האלה שפועלים בתוך אותו מרחב באופן כל כך מנותק אחד מהשני, אני באופן אישי קשה לי לתת לזה מענה. זאת אומרת, אני לא יודע, יש מהכותבים על רבי יוסף קארו שממש מדברים על המגיד הזה כסוג של הפרעת אישיות ואישיות דו-קוטבית וכל מיני תיאורים כאלה של דמותו של רבי יוסף קארו, על רקע באמת זה שאתה מסתכל על שני החיבורים, אתה אומר, כאילו, האינטואיציה של שיר שאמר, לא יעלה על הדעת שבכלל היה לרבי יוסף קארו מגיד, היא מאוד טבעית, אבל אף על פי כן. א', בואו נאמר, ודאי שכשאנחנו קוראים את ההקדמה, אני חוזר להקדמה של בית יוסף, והקדמה מתחילה בזה שבגלל הגלות הכל התפזר, ועכשיו אני אכנס את הכל, ברור שכבר כאן, כאילו, היומרה, מעבר ליומרה המיסטית שנוכחת פה, היומרה המשיחית קיימת פה. זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים להגיד, טוב, בגלות הכל התפזר, ועכשיו אני אסוף את הכל, ודאי שזה, יש פה איזו יומרה משיחית. אני חושב שכשאנחנו מקבלים את הצליל המיסטי, מהדברים האלה של המגיד, אז זה גם מתחבר יותר טוב ליומרה המשיחית הזאת. זאת אומרת, זה כבר נתפס כפרויקט שהוא פרויקט לא רק פוליטי. אמרתי גם לא סתם קודם, השתמשתי גם בביטוי של לאסוף את כל הניצוצות. זאת אומרת, אני חושב שגם זה סוג חלק מהתודעה שנמצאת פה ברקע. זאת אומרת, יש פה כאילו איזו התפזרות בגלות של ניצוצות שהתפזרו ספרותית להמון המון חיבורים שונים, ורבי יוסף קארו יאסוף אותם. איך זה פועל בסוף בתוך המנגנון של שניים מול אחד? אני חושב שכאן לא נמלט באמת מהביקורת של האשכנזים, שאמרו, תשמע, אתה חווה באופן טבעי אולי, מאוד, זה, את הדומיננטיות של המרחב שבתוכו אתה חי. ואת רבי יוסף קארו, על אף הקריצה הפוליטית שלו אל המרחב האשכנזי, וההכנסה של הראש פנימה כדי לייצר לפחות מצג של ספר הלכה לכל בית ישראל, ויצירת הקהילה הזו כאילו של כל בית ישראל, ברור שבסופו של דבר התודעה הדומיננטית של בית יוסף היא תודעה ספרדית. יותר מזה, אנחנו מוצאים אחר כך שהבית יוסף, גם כשהוא הולך אל השולחן ערוך, והוא ממשיך, וגם בשולחן ערוך, ממשיך את, כמעשה הוא בראשונה, מסדר את השולחן ערוך על סדר הטור, לשונו של השולחן ערוך, ברוב מוחלט של המקורות, היא לשון הרמב״ם. וזה לא חידוש שלנו, כבר בדורו של רבי יוסף קארו שמו לזה לב, שזה מה שהוא עושה, זאת אומרת שהוא בעצם לוקח את לשונותיו של הרמב״ם, ועורך אותם על סדר הטור. כך שבוודאי שיש כאן דומיננטיות ספרדית. עכשיו, האם רבי יוסף קארו היה מודע לזה במקום שבו הוא אומר, טוב, אתה כאילו אני בא כאילו להשתלט על המרחב שלך, או שאגב, שוב, כמו דוגמה שהייתה פה של רבי, של הרב עובדיה, שאמר שבכלל האשכנזים צריכים לקבל על עצמם את מנהג הספרדים, כי כאן זה, כי זה דין מנהג ארץ ישראל. ולכן בעצם מבחינה הלכתית תרורה כאילו אין הלכה אשכנזית בעצם, או אין ההלכה אשכנזית היא לא רלוונטית, כי מנהג המקום הוא מכריע, ובזה יצר איזה מין לופ אדיר של להתחשב במנהג המקום, שזה תודעה אשכנזית בכלל, ודרך זה להפיל את כל האשכנזיות. בסדר, אבל
כן,
כי מרן הוא רבה של ארץ ישראל, זה חלק מהעניין, שבארץ ישראל כמה בטיל, ותמיד קיבלו את פסיקותיו של מרן, וכל האשכנזים שבאו תמיד היו כמה בטיל, ולכן כולם צריכים... עכשיו, התודעה הזו, שוב, זו תודעה שוודאי שיש לה, הרב עובדיה ודאי הייתה לו מודעות פוליטית, חושים פוליטיים מאוד מאוד מחודדים, אבל אני לא חושב שנכון להציג את זה כאיזשהו סוג של אינטרסנטיות פוליטית. זאת אומרת, המודעות הפוליטית לא מנותקת מהמרחב מהתודעה ההלכתית שלו. זה לא פועל מבחוץ, אלא זה מכונן מבפנים את התודעה ההלכתית שלו, ויוצר מרחב שבו בסופו של דבר, כך הוא באמת פוסק הלכה. אני חושב שנכון, כך גם לגבי יוסף קארו. זאת אומרת, יצירת המנגנון של שלושה עמודי ההוראה, שוב, היא לא איזה צעד, זה לא מניפולציה. אלא זו באמת תודעתו ההלכתית של רבי יוסף קארו, שכמובן יש בתוכה גם מרכיבים פוליטיים. עכשיו, מה?
מבחינה פוליטית זה באמת משנה. באיזה מובן זה... איך חיבור בין שתי המקומות האלה במובן הפוליטי של המילה?
בין איזה שני...
בין אשכנזיס למקומות הספרדים.
תראה, יש חיבור במובן הזה שהנה, מי שיצר את...
אבל כאילו, אתה לא מקבל אינטרסים. כאילו, מה האינטרס הפוליטי שלך להגיד? אתם תקבלו את... לעובד יש אינטרס ברור, כאילו.
אני חושב שכאן שוב, כמו שזוהר גם אמר קודם, עוד מעט יבוא המשיח, כולם יבואו לארץ ישראל, ואנחנו מכינים את הדרך לשם. זאת אומרת, יש גם תודעה, זו ודאי קהילה מדומיינת מאוד מאוד משמעותית. רצות איגרות ושוטים ממקום למקום, מקצה לקצה של העולם היהודי לאורך כל התקופות. זאת אומרת, זה לא... המרחבים האלה לא זרים אחד לשני, הם גם נמצאים בתחרות כל הזמן אחד עם השני, הם מודעים מאוד אחד לשני. טוב, אבל אנחנו רוצים...
זה רק פעם משפט אחד. כאילו, אני חושב שתודעה אין לה ברירה לה להצליח. זאת אומרת, אם באמת לא נכתב המפה, ואם באמת לא היו עם כל ההגאות וכל הדברים האלה, אז באמת תחשוב שהיה לך מצב שבו כל עם ישראל פוסק לפי ספר אחד. זה כמעט הצליח. זה כמעט. עכשיו, שוב, ברגע ש... זאת אומרת, התקופה מאוד ארוכה, כל כור ההיתוך הצהלי, ספרדים ואשכנזים, התפללו באותו סידור, כתוצאה מהדברים האלה, אני מניח, זה אחד מהדברים שבדור של ההורים שלנו מחק את מנהג אשכנז ומידה לא מאוד גם את המנהג של עין מש, אותו מזרח. ספרד הפכה משהו מאוד דומיננטי. דור תקופה מסוימת, עד שחברנו חזרה לרב שבטיות ודברים כאלה. זה תמיד פרויקט שהוא כמעט מצליח, אולי פעם אחת גם צריך לגמרי, אבל אם באמת היה קורה הדבר הזה, אז יכול מאוד להיות שכל ההיסטוריה יותר משתנה. אבל כאילו, אבל זה לא... זה לא
הסיבה. עכשיו אני אגיד הפוך. לא, אני אגיד רק, אני אקח את הדברים האחרונים של זו. יוזמה משיחית גם חייבת להיכשל. לצד זה שהיא חייבת להצליח. היא חייבת כמעט להצליח. אני מסכים. זאת אומרת, כי הכישלון המובנה שלה, ובהקשר שלנו זה מאוד בולט, הוא גם זה שמכונן, הוא כרוך בהצלחה. זאת אומרת, הכישלון וההצלחה פה הם ממש כרוכים אחד בשני. כי וכאן אנחנו כבר מדלגים טיפה קדימה, אנחנו נחזור לשם. אולי בהמשך אם נספיק, שוודאי שכל ספרות ההשגות על הרמב״ם היא אחראית להתקבלותו של הרמב״ם, לא פחות מזה שהיא אחראית לזה שהוא לא יתקבל, וכל נושא הכלים של השולחן ערוך שפרקו את השולחן ערוך לחלוטין, אחראים להפיכה שלו לחיבור כל כך דומיננטי.
אבל צריך גם להגיד לרגע שגם בנושא הכלים, זה לא להפיכה שבאמת ניצח ובאמת יוסף. זאת אומרת, המתודה של הבית יוסף הפכה להיות המתודה השבצת גם של הנושא כלים. אתה לא יכול להתעלם כאילו מההתייחסות לגמרא, מההליכה מהגמרא לזה.
זאת המתודה של הבית יוסף? יותר משהיא המתודה של הים של שלמה? או של המורדכי? או של... אז למה היא המתודה
של... חיבורים של האשכנזים לפניכם היום, הרבה פחות מסודרים, הרבה פחות מקויבים לגמרות, לפעמים זה לא, כאילו זה יוצר...
אז זה שאלה שאני אדבר עליה. עוד שנייה נדבר על זה, אני לא לגמרי משוכנע, אני יכול להסכים חלקית, אבל אני לא לגמרי משוכנע שזה נכון. אבל כאן אנחנו עוברים על השולחן ערוך, למרות שטוב, אני מתלבט בזמן שנותר לנו, אני בארבע ורבע צריך לצאת, אז אני מתלבט לאיפה לכוון את דברנו.
שווה לפחות גם לגעת בנימוקים של המתנגדים.
כן, כן.
לא לוותר על זה לגמרי.
אז בואו נתחיל אולי, נתחיל רגע מהסוף. בפועל, אני רוצה לטעון, אין ספר כזה שולחן ערוך. וזה למה? בסדר? כדי להתחיל לדבר על המתנגדים. כי בפועל, אתם מכירים מישהו שפוסק לפי השולחן ערוך?
הרב עובדיה.
שגם הוא כשזה נוח. אבל בפועל, ספרות ההלכה הרי היא הרבה יותר רחבה. גם הרב עובדיה פוסק בסוף לפי המגן אברהם, או לפי הכף החיים, או המחתית השקל. זאת אומרת, יותר מזה, אף אחד לא לומד שולחן ערוך. תביא רגע שולחן ערוך.
כן, אין פה, אף אחד לא לומד.
לא משנה, אבל אני רוצה לטעון שאת הדבר הזה, את הטקסט, את הטקסט הזה אי אפשר ללמוד. אי אפשר ללמוד לא רק במהדורה הזו, כי זה כזה קטן, אלא אני אדבר שוב, שימו לב, על השולחן ערוך. השולחן ערוך הוא הדבר הזה.
זה יש לנו
הרמה. יש פה גם את הרמה בפנים כבר. את זה אי אפשר ללמוד. למה? כי אתה מתחיל לקרוא מילה, אני קורא. ופלוני יוד א', ובאו אלו יוד ב' ז', והעידו ח' ח' שפרעו, אבל לא הזכיר לו השטר יוד ג', ושיב המלווה יוד ג', חוב אחר הוא שפרעת לי יוד ב', יוד ד', ג', ת' ז', הרי תצווה ו' ת' ח' ת' תצווה, בטל השטר.
בוא נשאר, אתה חבר זה טוב.
אי אפשר לקרוא את הספר הזה.
לא מקלטת.
מה? לא מקלטת. מה, את השולחן ערוך?
בדפוסים הראשונים, פיסו את הספר רק נהיה את השולחן ערוך ומודדה מחודש, לימוד הספר.
בדפוס הראשון, בלבד. דפוס אחד יצא, אני חושב, אולי שניים, של השולחן ערוך בלבד.
מספיקים חודש לחודש לסיים את השולחן
ערוך. ככה הוא כותב בהקדמה, נכון? שהוא רוצה שפעם בחודש ילמדו את כל השולחן ערוך. מהדפוס, אני חושב שכבר השני, ודאי השלישי, יש את המפה. מהר מאוד 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 מאוד, יש נושא כלים. שמודפסים עם השולחן ערוך, והשולחן ערוך מפסיק, נעלם מהשטח כחיבור עצמאי. אין חיבור כזה שולחן ערוך. זאת אומרת, היום אם נשים לב, מהו השולחן ערוך? השולחן ערוך הוא היום המסמן של ספרות ההלכה. אבל חוץ ממסמן, הרי הוא כולו, הוא מוקד מארגן של המון 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 ספרות שכתובה סביבו. אבל הספר הזה כשלעצמו פשוט נעלם.
לא, אני פשוט לא מסכים. זה היה תרגיל מדהים. זה היה מדהים, אבל פשוט לא נכון את הרי הרבה. להפך, אתה, שוב, אני, לפני שאני אמרת בדיוק הפור, ואז צדקת. כאילו, זה, שולחן, כאילו, כמו שאמרת, כל המשיגים על הרמב״ם, הם בסופו, כאילו, זה שהמגן הרייבד כותב, וזה משתולל, דברים חריפים, מסכים, נו, אבל הוא הגיע באיקס מקומות, סימן שכל השאר אתה מסכים. זאת אומרת, שנייה, מה הנקודה המשמעותית? הנקודה המשמעותית שהשולחן ערוך יצר את הדבר הזה הפשוט שנקרא הלכה. זאת אומרת שיכול לבוא לך רב, לא, הרב, מה עושים? הלכה פשוטה, תפתח ספר. עכשיו, זאת אומרת, זה שההלכה היא לא פשוטה,
תפתח את הספר הזה, אתה יכול להגיד לי מתוכו מה ההלכה? ההלכה היא שחלוק את עצמו, יהיה נכון.
לא, שמע, השולחן ערוך הנה המהלך.
אז זה אני מסכים.
בסוף המהלך, שנייה, בסוף המהלך יכול להיות שנמצא הרב מלמה, זה כבר לא משנה. אבל בסופו של דבר הוא נע מהלך שבכל, כפי אני יודע אותי, שוב, אני פה הבור, אני אומר, מחוכמת האידיוט היום, אני חושב, שוב, בתור אדם שחווה את הדברים האלה, שנוצר איזשהו מנגנון שיושבים לנו, יושבים כל שעה ושעה, אלפי אברכים מכל הסוגים והמינים והצבעים, יושבים עם ספרים ונבחנים, ויש את הספרים הנפלאים האלה של נוח קוראים לו הרב קדר, ששוב, זה שולחה, שזה, כאילו יש לך את הנוח, שעה מודיעים, וזה, מה עושים דבר כזה? הראש ככה, הריף ככה, הרמב״ם ככה, ואת עושה... יש לך את הכל, אותם גיבורים חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מכירים תקציב אחרים.
בדיוק, אפילו הדוגמה הזו, ואני חשבתי שאתה מדבר על אלפי אברכים, תיתן דוגמאות אחרות, אבל אפילו הדוגמה שאתה מביא של מבחני ההלכה בדיוק ממחישה, עד כמה השולחן ערוך מצד אחד הצליח מאוד, ומצד שני הוא נעלם בדרך. כי הרי שוב, מה הייתה היוזמה? אני מזכיר, היוזמה הייתה לייצר הלכה אחת. אחת. עכשיו, לא רק זו שאין הלכה אחת, אלא בסופו של דבר, אתה אומר, מבחן הלכה שאמור להיות, כאילו מבחן הלכה של הרבנות אמור להיות הדבר הכי פשוט, צריך להיות מבחן עם שאלות אמריקאי, מותר, אסור, מותר והמחמיר תבוא עליו ברכה, אסור והמקל יש לו על מי שיסבור. זה ארבע תשובות, אין אפשרויות יותר מדי. זה מה שאני רואה, מבחן הלכה. ואם אתה אומר, מה קורה במבחן הלכה? מבחן הלכה, יושב בחור אחרי שהוא צריך ללמוד שנים, כי בחודש אחד להקיף את כל הספרות הוא לא יכול, צריך ארבע שנים ללמוד כדי לעשות מבחני הלכה, ובמבחן הלכה בסוף הוא צריך לכתוב, הריף כתב ככה, הרמב"ם כתב ככה, ראש כתב ככה, השולחן ערוך כתב ככה, הרמ"א כתב ככה, הת"ז כתב ככה, מגן אברהם כתב ככה, עכשיו, זה לא ספר הלכה דבר
משהו. אבל בסוף הדרך מה יקרה? בסוף הדרך יבוא דרדק לרב הצעיר הזה, לא יודע שהוא רב של קהילת הדגן, משהו כזה. לא, תגיד לי הרב, נפלה לי, החשמל נפל לי בשבת, מה עושים? אולי אגיד לו את כל הדברים, הלכה פשוטה, יותר לא שתיים וחצי מילים.
עכשיו, אבל זה קרה גם לפני השולחן ערוך. אבל זה קרה גם לפני השולחן ערוך.
אני לא חושב, לא נכון. לא נכון.
לא פסקו עליו, הדרדק שבא עם התרנגולת לא קיבל תשובה אם יתערף או לא תערף, הוא קיבל תשובה.
הוא בסדר, הוא קיבל תשובה, אבל לא היה, שוב, המושג הזה, נגדיר את זה, הדיסציפלינה הזאת שנקראת ההלכה, אני חושב שהיא לא הייתה.
אז בוא נגדיר, מה שהשתנה זה שהשתנה דימוי. נוצר דימוי, אני מסכים, זה אני מסכים, נוצר דימוי, אבל זה מדהים לחשוב על הפער האדיר שבין הדימוי לבין הריאליה. יש דימוי של יהדות של שולחן ערוך, שכשאנחנו חושבים עליה בראש, אנחנו חושבים באמת על איזה מין, בזה הרבה ספקר הוא ניצח, זאת אומרת הוא הצליח לייצר איזה דימוי של הלכה אחת. כאילו אנחנו חיים בעולם במרחב שבו כביכול יש הלכה אחת. ובזה אני מסכים, הוא ניצח לחלוטין, הוא שינה את פניו של עולם התורה, הוא עשה מהפכה אדירה. אבל כשאתה בוחן את הריאליה של הדימוי הזה, זאת אומרת, מה היחס בין הדימוי הזה לבין הממשות שלו? אז מתברר שזה לא כל כך עבד. מה זה לא כל כך עבד? שזה התרסק תוך כלום, תוך 50 שנה זה התרסק. בסדר, כשאנחנו קוראים הקדמה שלא הבאתי לפניכם, הבאתי לפניכם את הים של שלמה, אבל הקדמה של תלמידו, הים של שלמה, על רקע הדברים שתיארנו, כותב חיבור מתחרה לשולחן ערוך. בסדר? וזה הביקורות של הים של שלמה על השולחן. אנחנו לא, אני מתרכז כאן כרגע בביקורת האשכנזית הנקייה על השולחן ערוך. זאת אומרת, יש ביקורות על השולחן ערוך שהן מסוג הביקורת שהיה לרמב״ם, שזה ייצור עצלנות, שאנשים לא יודעים מה המקורות שלו, ולכן הם שזה ביקורות שהן ביקורות, אני קורא להם, הם לא לב העניין, אני מרגיש, הם לא לב המאבק, הם לא אלה שיכוננו את רוב הספרות אחר כך. מה שמכונן את הספרות אחר כך זה באמת התודעה האשכנזית הזו ששולחן ערוך יצא נגדה בחריפות, והיא זו שקופצת. אז הים של שלמה יוצא נגדה ומחבר חיבור חילופי שהוא ממשיך את מסורת הפסיקה האשכנזית. הוא ממש, אני מזכר לנו כבר, בין דמותו של המורדכי מבחינת צורת הארגון שלו, צורת החשיבה שלו, ולכן הוא ארגון, כן, צורת ולכן אגב הוא נעלם לחלוטין. זאת אומרת, הים של שלמה מתוך 20 מסכתות שהוא כתב, יש רק 8 שהגיעו לידינו, והשמונה מסכתות האלו הודפסו פעם אחת במאה ה-16, ואחרי זה הודפסו בפעם הבאה רק בסוף המאה ה-18. הם נעלמו לשטח, זה ודאי לא, אף אחד לא העלה בדעתו גם להתייחס לים של שלמה כספר פסיקה. כי כשאתה שם את הים של שלמה ליד השולחן ערוך, אז זה לא ספר פסיקה, זה פרשנות על הגמרא. זאת אומרת, השולחן ערוך ימציא מחדש בהקשר הזה שוב את מה זה פסיקה. את ברור לכולם אחרי השולחן ערוך שספר פסיקה זה ספר מעוגן על פי נושאים שבו יש הלכה, שההלכה הזו מתייחסת למקורות, אבל היא מעוגנת באופן אחר, והיא אומרת בסוף איזשהו סוג של שורה תחתונה, והיא לא מפרשת את הסוגיה. זה לא עניינה, זה לא מטרתה, זה לא מה שהיא עושה. בסדר? זה כתיבת הלכה מהשולחן ערוך והלאה, פחות או יותר. אבל מה? דור אחר כך קם תלמידו של הים של שלמה, בסדר? תלמידו של המהרש"ל, רבי יושפל כץ, בעל אסמה, בסדר? והוא מחבר, הוא ממשיך, ההקדמה של אסמה, לא הבאתי אותה כאן לפניכם, אבל היא שחזור מאוד מאוד דומה להקדמת המהרש"ל לים של שלמה. בסדר? יש קשרים עניפים בין שני החיבורים האלה. זה הבדל אחד קטן ומאוד מאוד משמעותי. הים של שלמה כתב חיבור מתחרה, אסמה כותב פירוש אתה אמרת, אני אומר הגדרות, לא יודע, כי זה לא בדיוק פירוש. כי מה עושה אסמה בתוך הפירוש שלו? אסמה הוא ראש ישיבה, הוא מעביר שיעורים בישיבה שלו בלבוב, ואת השיעורים מהישיבה הוא מסכם ומסדר אותם על סדר השולחן ערוך. עכשיו, מה נוצר בפרויקט הזה של אסמה? וכל נושא הכלים עובדים פחות או יותר ככה משם ועלה, השח ודאי עובד ככה, מכניסים כל לחידושים, פלפולים, מזכיר ברקע מתנהל פולמוס הפלפול הפולני, שלא ברור מה הוא בדיוק, שמתרחש אי שם בדורות האלה ברקע, ובאים השאח וסמה ומעתיקים את מה שקורה במרחב הבית מדרשי האשכנזי, וכותבים אותו על השולחן ערוך. והנה התפרק השולחן ערוך. זאת אומרת, התפרק השולחן ערוך במובן הזה שמהרגע שמתחילים עושה הכלים, והמגן אברהם עושה את זה על אור החיים, והתז מצטרף אליו באור החיים, ואחר כך מחוקק והבית שמואל עושים את זה באבן העזר. זאת אומרת, יש לנו ים כתיבה אשכנזי סביב שמצד אחד מאורגן סביב השולחן ערוך, מקבל, שוב, כביכול, את השולחן ערוך כמתודת כתיבה, כתמונה של ההלכה, כמוקד המארגן של ספרות ההלכה, אבל מצד שני, כשאתה בוחן את הכתיבה שלהם, היא לא רק מפרקת את הפרקטיקה הזאת, זאת אומרת, מלאה בהשגות על רקע מנהג אשכנז, על רקע המון המון דברים שחוזרים ונאורים בכל נושא הכלים האלה, אלא היא מפרקת גם את התודעה הבסיסית, כי פתאום חוזרת ומביאה פנימה מהלכים פרשניים, למדניים, היא חוזרת לקרוא את הסוגיות מחדש. נושא הכלים מפגישים מחדש את ההלכה עם מקורותיה, עם הסוגיות, עם הראשונים, עם המנהג, פתאום על רקע ההלכה אחת פתאום מתעוררים בנושא הכלים ים שלם של, 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 של מקורות.
כמו שזה מתפרק רק זה מתפרק אבל בציבור הלמדני כאילו.
זה מתפרק גם בציבור הלמדני, זה מתפרק גם הלכה למעשה. הציבור הלמדני זה אולי הכי מובן, זאת אומרת, אלפי אברכים שיושבים ולומדים קצות ונתיבות, או שח, או סמן, אבל גם בציבור זה מתפרק, כי כבר ההלכה, כי אם יש לך ספר שאומר מה לעשות, איזה ספר שאומר מה לעשות? אם יש ספר שבו יש חמישה קולות מה לעשות?
כן, אבל זה לא הסיפור עכשיו.
אז מה עושים?
אני לא יודע, אני לא מבין בזה הרבה, ולכן אני לא יכול להגיד איך זה בדיוק התפתח, אבל אני רואה מה שקורה היום. אצל האנשים שלא לומדים, אני רואה את זה בעיקר אצל בחורה. מבחינת ההלכה זה דבר אחד. מתקשרים אליך מה ההלכה. אין דבר כזה שתיים. השולחן ערוך מייצב אצלם בתודעה של... כן, מה השולחן ערוך אומר? ברור שאני לא יכול להגיד למה השולחן ערוך אומר את זה, כי זה לא רלוונטי לכלום. אבל מבחינת הבן אדם ששואל, וגם זה כאילו אתה, מה שהרב עובדיה עושה, נותן את הלכות יוסף, ומלא אנשים היום ברחבי הארץ, הם בכלל לא שואלים, הולכים לספר, הם קוראים את השורה התחתונה שלו, הם בכלל לא קוראים את הארון.
אז גם אני חושב ש... זה לא מתחיל לים, חיי אדם, כיסוי שולחן ערוך. האם יכול להיות כיסוי שולחן ערוך בלי שולחן ערוך?
אבל אני מסכים, זאת אומרת שוב, זה שהשולחן ערוך ניצח בדימוי של מה זה הלכה, אני מקבל החלוטין.
אבל איפה הוא ניצח?
לא רק בדימוי, גם באור החיים.
אבל באור החיים, אני אומר שוב, בסופו של דבר, הפרקטיקה היא תמיד אחת. זאת אומרת, מי שבסוף בא לרב עם שאלה, זה היה נכון במאה, גם למשה רבנו, כשבא בן אדם לדרוש אלוקים, הוא רוצה לשמוע דבר אחד, בסוף צריך לדעת מה לעשות עם התרנגולת, תראה
לך את השאלה. לא, עכשיו אני בינתיים קצת חשבתי, ואני חושב שיש לי תשובה יותר טובה לשאלה הזאת. אני חושב שהמסורת של המהרש"ל, מה שהוא בא לבטא, והמהר"ל אומר את זה, ומי שהיחיד שככה עובד, זה באמת, היחיד שאני מכיר, זה הרב פיינשטיין. בתפיסה שבאה ואומרת, אני יושב לי לתלמוד, זה כאילו הספר שלי. איך השאלה? אני פותח בתלמוד. עושה פה, עכשיו מתחיל פה מהלך למדני גדול, כמו שאנחנו מכירים את הרב פיינשטיין, הבנה, מעמיקה, סיטואציה וזה, מפגישים אותם ביחד, וזה מה שקניתי פה. עכשיו, יכול להיות שאני, כמו שאומר המהר"ל, שאני אלמד עוד 5 שנים, ובוא עם מישהו אחר, אותם שאלה. אבל לכן יש לי הבנה אחרת בגמרא, זאת פסיקה אחרת. זה הבדל עצום בין הפוסק השני, שזה הפוסק שהולך בעקבות השולחן ערוך, שהוא יודע שיש לו כללי פסיקה, ויש לו אינבנטר, נכון, הוא גדל מעל השולחן ערוך, זה
לגיטימי.
אבל הוא לא, הלכה, שוב, זה לא משהו שיוצא מתוך הגמרא, הוא יוצא מתוספות הפוסקים א', ב', זה לא איזושהי עבודה פרשנית שלו, זה שהוא עבודה שיותר עבודה טכנית, להכריע את המשקל השונה של הפוסקים. וזה עבודה, וזה הלכה שהלכה אחידה. נכון, יש אדם עני, יש אדם זה, כמו דברים בסוג הזה, אבל בגדול יכול להיווצר הלכה אחידה. זו תופעה מאוד חזקה, ומה שבנימין מביא זה רק הקצה הזה עבור, שנקרא, משתמש הקצה עבור האדם הפשוט. אבל זה נוצרת פה תודעה שהיא תודעה שונה. זאת אומרת, אני חושב שאדם כמו הרב פיינשטיין, הוא לא יכול להיכנס לתוך מבחן הרבנות, זה בכלל לא מסתדר ביחד.
אני חושב שרוב נושאי הכלים האשכנזיים, וכאמור, רוב נושאי הכלים הם אשכנזיים, על כן זה רוב נושאי הכלים, נקודה, פועלים במתודה הזאת. הרי שוב, הם לא מקבלים את סמכותו של השולחן ערוך. גם את סמכותו של הרימה, האשכנזיים לא כולם מקבלים. עכשיו, מה יעשה השח לדוגמה? כשהוא רוצה, כשהוא חולק על הרימה, מצד אחד הוא מחויב לגדולתו של הרימה, ואנחנו את מימיהם אנו שותים, וכן הנסים על גבי ענקים. מה הוא יעשה אבל הרימה, השח כשהוא חולק על הרימה? אז הוא עושה בדיוק את זה, הוא חוזר לסוגיה, והוא קרא את הסוגיה, והוא מראה לך שבסוגיה הפשט הוא ככה, ושתריף כולם קראו לו נכון, והרמב״ם בעצם פסק כמו הריף, ובגלל שכולם קראו תריף לא נכון, אז גם את הרמב״ם הם קראו לו נכון. מה? אני לא משוכנע, כי תקרא את הים של שלמה, זה מאוד קרוב.
הים של שלמה מגיב לבית יוסף.
לא, לא, הים של... זה גם המורדכי, שוב, במובן הזה של...
המורדכי, הם סמכו על התקדמות של... כאילו, הוא לא היה חולך על הרבנים שלפניו, הוא מתייחס להם הרבה יותר בכבוד. זה לא לחזור לגמרא ואני יכול לפתוח, יש מסורת ארוכת שנים של פסיקה.
לא, כשאתה קורא את... בוא נאמר, זה לא... כשאתה קורא להם ולא הספקנו לקרוא את רב שלום שחנו. בסדר, בוא נקרא רק בשביל שלא, לא, הוא כל כך יפה, שלא נאבד אותו. פשוט הרימה, מופיע לפניכם פה איפשהו באמצע. בתשובות רב ישראל בן שלום שכנה שמופיע בתוך שו"ת הרימה בסימן כ"ה, וכן קיבלתי הלכה למעשה מאדוני מורי אבי הגאון רבנו מורן שלטון בני הגאולה מורר שלום המכונה שכנה, אשר העמיד תלמידים הרבה מסוף העולם ועד סופו מפיו חיים ומאב שותים, וכן נפשי עולמים וזמנים מושגיים ביקשתי מרבה לומדים ממנו שיעשה פוסק, ותשובתו הייתה לחמת רוב חסידותו והלוותנותו אשר היה ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, אמר יודע אני ושוב לא יפסקו כי אם כאשר יכתוב ותם דהלכה כבטרי, ואין רצוני שיסמכו העולם עליי. רוצה לומר כי גוני חדיק הפלוג תביני רב בטה, והוא יחריר לפעמים יחלוק, ואין לדיין כי אמא שעיניו רואות, לכן יעשה כל אחד כפי הוראת שעה כאשר עם לבבו.
נשמע טוב.
אין מקור, אני חושב, יותר קיצוני לתודעה אשכנזית מרב שלום שכנה בהקשר הזה.
לא נחזור למקורות, זה משהו אחר לגמרי.
למה? הוראת שעה כאשר עם לבבו זה לא איזה אינטואיציה מהבטן. זה הוא חוזר לסוגיה, הוא לומד את הסוגיה, ומה שנראה לו מהסוגיה באותו רגע, זה מה שהוא מחליט.
אתה אני לא בסדר, אני אתה כאילו אומר מה עשו כאילו נושא כאילו לשולחן ערוך, בוא תשאל מה שולחן ערוך, מה שולחן עשה להם. זאת אומרת הוא בעצם הם לקחו את התפיסה הזאת, אבל במקום שהם אומרים אוקיי אנחנו לא כותבים ספרים כי זה חייב להתחדש, פה נוצר כבר ספר, הם שמו את זה על הספר, זה יכול להיות משהו שאחרי זה אני שם את החץ הזה שנמצא בתוך הספרים ואני מוצא את השורה התחתונה. זאת אומרת, שוב, אני אומר, אין ספק שהמפגש פה הוא מפגש בין תפיסות שונות. עכשיו, ברור שהמפגש הזה נוצר, וזה בתקופת הנושא כלים שאתה תיארת, אז ברור שיש פה שני דברים, זה ככה, מפגש כזה, אבל כאשר נוצרה הסינתזה, שוב, אז נוצר באיזשהו מקום בשוליים הדת כמו הרב פיינשטיין, אבל הסדרה המרכבית של ההלכה, אני חושב, היא בשוב, בשם הקודם, בקיצור שולחן ערוך. זו הסדרה, אני מסוגל לומר לך בסוף שורה תחתונה, שוב, בעזרת כלי הכרעה שיש לי. ושורה, וזה ממש שוב, המסתוח הזה, לכן יעשה כל אחד כפי הוראות שעה קשר אל מבבו, זה בדיוק, אז זה מתנהל הוויכוח עם השולחן ערוך, ומי העד לבוא ולומר שהשולחן ערוך לא ניצח?
אז אני אגיד שני דברים. קודם כל אני מאוד מסכים. זאת אומרת, יש פה באמת, אין ספק שבסופו של דבר, השולחן ערוך ניצח, אמרתי שהוא ניצח בדימוי, ואני חושב שזה המקום שבו הדימוי הוא הסיפור. זאת אומרת, אין ספק שבדימוי השולחן ערוך ניצח. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על מה זה הלכה, אני מסכים שבהקשר הזה יש לכולנו איזו הנחה בראש של הקיצור שולחן ערוך. האם, אבל שוב, רגע, היה לי רק, נקטע לי רגע החוט, היה לי עוד משהו שחשוב שרציתי לומר בהקשר הזה. אני אומר, קודם כל, הראשון שכמובן עשה את זה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל נחזור לזה, הראשון שכמובן עשה את זה, מי שחתום על המהלך הזה, זאת אומרת, מי שחתום על הניצחון הגדול של השולחן ערוך, הוא כמובן הרימה. זה ודאי. זאת אומרת, הרימה שהיה גדול חכמי אשכנז בתקופה הזו, זאת אומרת, מה זה גדול? המרשל הוא בן דורו המבוגר ממנו, והוא גם היה אולי בר פלוגתא, והיה גם תקיף, אבל הרימה הייתה לו כנראה קריזמה מספיק משכנעת כדי לקחת את כל הקופה, וההכרעה של הרימה ללכת עם השולחן ערוך, להבין את המהלך הזה ולחתום עליו במובן מסוים, היא זו שבסופו של דבר הכריעה את הכף. הרימה חתום על מהלכים דומים גם בספר תורת חטאת. הקטע שהבאתי פה, שמי שראה אותו מתוך ויכוח מים חיים, שהוא גם ייצוג מאוד מאוד בוטה של העמדה האשכנזית, לא נכתב נגד השולחן ערוך, אלא נגד ספר תורת חטאת של הרימה. בסדר? שזה דיון של עצמו, ספר תורת חטאת, ספר של הלכות של הרימה באיסור ואתר, שהוא סוג של תגובה וריכוך של ספר שערי דור האשכנזי, רב חיים ברבי בצלאל, אחיו של המהר"ל מפראג, יוצא בחריפות נגד הרמ"א, אילולא היינו יודעים שזה נגד הרמ"א, היה אפשר לחשוב שזה כתיבה נגד השולחן ערוך. והוא כותב כאמור נגד חיבור אחר לגמרי של הרמ"א, נגד חיבור תורת חטא. בואו נקרא, ובזה בעצם נסיים, נקרא את ההקדמה של השולחן ערוך. בסדר, כדי שלא נצא בלי הדבר הזה, שהוא אולי דרכו, אנחנו נאסוף גם כמה מהדברים שדיברנו עליהם. עודי השם מאוד בפי, בעמוד השני. ובתוך רבים העללנו ומשירי העודנו. גם האקדם השם יקף ללוקם ארום, אשר ממעון פתאום מן השמיים, ופיע ברוב החמיו, וחסדם, אישי הנתובו, על שפל אנשים כמוני, לחבר ספר הנותן עם לי שפר, החיבור ללא שחיברתי על ארבעה טובים, אשר קרתיב בית יוסף, וכו' וכו' וכו'. ראיתי אני בליבי, כי טוב ללכות שושני ספירי אמריו בדרך קצרה, בלשון צח וכולל יפה ונעים. למען תהיה תורת השם תמימה שגורה בפי כל איש ישראל. שימו לב, תהיה תורת השם תמימה, התמונה של תורת השם תמימה מצד אחד, מצד שני רוצים שהיא תהיה שגורה בפי כל איש ישראל. כן? למה? כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה לא יגמגם בה, אלא יאמר לחוכמה אחותיית וכולי, אפשר לחזור על זה כל חודש, זאת ועוד. התלמידים הקטנים יגעו בו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גרסא דינקותא מסודרת מפיהם ומקטנותם הלכה למעשה, וגם כי יזקינו לא יסורו ממנו, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. גם זה כמובן מזכיר משהו ברקע. בהניח להם עוצמם ויגיע כפיים, ישעשעו נפשם בהגותם בספר זו, שכולו מחמדים הלכה פסוקה בין אומר ואין דברים. עכשיו שימו לב, וקראתי שם ספר זה שולחן ערוך, כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל, שמורים, סדורים וברורים. ומובטח אני בחסד עליון. איך הוא מובטח? המגיד מפיח לו, נכון? כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את השם. הקטנים עם הגדולים. תלמיד עם מבין, חכם חרשים ובון לחש. מה המוטיבציה? ושימו לב למתח אולי המובנה שיש פה. מצד אחד יש פה דמוקרטיזציה מוחלטת של הידע, נכון? כי מלא הארץ דעה את השם, מלא הארץ דעה את השם, נכון? לא ישאלו עוד איש את אחיו וכו'. הדבר הזה הוא בעצמו, אבל הוא יוזמה לחלוטין מיסטית, נכון? מלא הארץ דעה את השם, אני מזכיר, זה נכון, החתימה של הרמב״ם. שימו לב שההתחלה של השולחן ערוך זה בחתימה של הרמב״ם, נכון? הסוף של הרמב״ם של תקופות מלכים, לעתיד לבוא, מה יהיה? כולם יושבים ועוסקים בתורה, נכון? ומלא הארץ דעה את השם. זו התמונה העתידית, המיסטית של הרמב״ם. זאת אומרת, השולחן ערוך כחיבור אמור לייצר עולם שבו הדמוקרטיזציה של הידע היא מובילה למרחב שבו מלא הארץ דעה את השם. עכשיו, כאן אני רוצה אולי לחתום קצת את מה שדיברנו עליו בהתחלה. יש פה, שימו לב, התנועות המיסטיות, התנועה המיסטית פה היא כפולה, נכון? אם דיברנו בהתחלה על התנועה של ההכללה, כתנועה של הבית יוסף, של אסיפת כל התורה, כאילו של תורת השם תמימה, אז התנועה כאן היא תנועה, לא יודע אם הפוכה, אבל מאוד אחרת, נכון? התנועה פה היא התנועה של, שוב, של הדמוקרטיזציה הזאת, של מלאה הארץ דעה את השם, שהיא גם מונעת מאותן אנרגיות מיסטיות של התנועה הראשונה, אבל היא שונה לגמרי במוטיבציה שלה, נכון? והיא גם פועלת לתוך מרחב אחר. אנחנו לא נספיק אז לפרוע פה את כל השטר שהצבתי בהתחלה, אבל יכול להיות שהיא כבר כרוכה במפגש הרבה יותר קרוב עם התודעה האשכנזית שדיברנו עליה קודם. זאת אומרת, האם מלאה הארץ דעה את השם, שוב, יש כאן איזה הלכה שבסוף היא פונה לכולם, כי עכשיו, זה לא בדיוק התודעה האשכנזית שדיברנו עליה, אני מסכים. אבל זה כבר, זה עושה איזה צעד לכיוון. אני אומר, בסופו של דבר גם, השולחן ערוך, אני מזכיר את הבחירה שלו בהקשר הזה לא ללכת עם הרמב״ם. ולייצר את המלאה הארץ דעה את השם, בלי כל מה שלא נמצא ברמב״ם. זאת אומרת, בלי בית המקדש, בלי כל החלקים האלה, מלאה הארץ דעה את השם, זה עם החיבור הזה. זה מספיק, זה התורה. עכשיו, אני חושב שכשאנחנו שואלים למה השולחן ערוך ניצח, זה לא רק בגלל הרמ"א, זה בגלל שבאמת הוא הזכיר להבין ולהפנים או להגיב למהפכות שבאמת התרחשו. דיברנו על האוניברסליזם של הידע בעקבות מהפכת הדפוס. במובן מסוים מודל ההלכה האשכנזי לא יכל להמשיך להתקיים. זאת אומרת, זה לא שבאמת היה פה איזה קרב שקול. עולם ההלכה האשכנזי סיים את דרכו, כי באמת המציאות השתנתה. באמת נוצר מרחב אחר, שבו עכשיו יש ספרים נדפסים, השכל כמדיום הופך להיות הרבה הרבה יותר מרכזי. כל אלה תהליכים שבעצם הפילו את עולם ההלכה האשכנזי, הלוקליות נעלמה. הקהילה הקטנה הפכה להיות עיר גדולה. נשאר את המאמר של ריינר שמתח את התגובה של הרימה על התהליך הזה. ואת כל התהליכים האלה פרקו את התשתיות שעליהן נשענה תודעת ההלכה האשכנזית. במובן מסוים, כל הדברים האלה, כל התהליכים האלה הובילו ביחד לניצחון הדרמטי של השולחן ערוך. מה שאני אבל רוצה כן להתעקש זה שהניצחון הזה בהרבה מובנים, שוב, הוא ניצחון בדימוי, ונוצרה בסוף סינתזה שהיא הרבה יותר מורכבת. אבל זה לא שהתמונה בסוף היא ספרדית נטו, אלא בסוף נוצרה סינתזה, ובמובן מסוים הסינתזה הזו גם כבר בשולחן ערוך במובן מסוים היא הופנימה פנימה. זאת אומרת, היא כבר נוכחת בתוך המבנה של השולחן ערוך עצמו. מילה אחרונה ממש. כמובן השאלה, לא כמובן, אבל השאלה שאני מודה שאותי הכי מעניינת זה לא מה זה עשה להלכה, אלא מה זה עשה ללמדנות. זאת אומרת, מה יצר כל התהליך הזה שהוא משפיע על האופן שבו לומדים תורה? כי אנחנו צריכים לזכור שההלכה היהודית, מעבר לזה שהיא קיצור שולחן ערוך, היא מתרחשת במרחב שיש בו דומיננטיות מאוד מאוד משמעותית במצוות לתודעה של לימוד תורה. והיא כל הזמן גם מגיבה אל המרחב הזה, זאת אומרת, היא לא רק מגיבה אל המרחב הפרקטי, אלא היא גם מגיבה על המרחב שיש פה תודעה של תודעה עיונית, של לימוד תורה. עכשיו, זה מאוד בולט גם זה, צריך לבחון של עצמו, מאוד בולט גם התודעה הזאת בתוך נושא הכלים. זאת אומרת, המרחב, דיברנו על המפגש בתוך נושא הכלים בין בית המדרש לבין ספרות ההלכה, אבל שימו לב שבבחינת בית המדרש, ספרות, השולחן ערוך וספרותו משחררים אותנו מהבבל. זאת אומרת, נפתחת פה הזדמנות לא ללמוד גמרא, אלא ללמוד נושא. זאת אומרת, התודעה הקודיפיקטיבית של השולחן ערוך, זאת אומרת, הארגון של החומר סביב נושאים, משחרר את התודעה האשכנזית, הלמדנית, מכבליה הפרשניים. היא כבר לא חייבת להיות רק פרשנית של טקסט, כמו שהיא הייתה עד השולחן ערוך, אלא מעכשיו נפתחת האפשרות להתבונן בנושא. יש נושאים. צריך לבחון אותם באופן מופשט, שאלות, אני יודע, רוב החזקה, דיון, נושא, פתאום יש קונספט, נכון? פתאום ההלכה היא לא רק טקסטים שצריך לפרש אותם, אלא יש נושאים, יש קונספטים שצריך להגדיר אותם באופן קונספטואלי. הרמב״ם התחיל בזה כבר במובן מסוים, יכול להיות שחלק מהמבנה של הספרות הספרדית בפרשנות התלמוד הוא השפעה של הרמב״ם במובן הזה. זאת אומרת, ההשפעה של החדירה של הרמב״ם לתוך המרחב הספרותי וההשפעה שלו על יצירת הפרשנות הספרדית לתלמוד, אבל אין ספק שמה שנוצר בתוך המרחב האשכנזי אחרי השולחן ערוך הוא השפעה של החדירה של השולחן ערוך לתוך המרחב האשכנזי. זאת אומרת, הרמב״ם חדר הרבה פחות למרחב האשכנזי. השולחן ערוך עיצב מחדש, אני רוצה להגיד, לא רק את ההלכה, אלא גם את הלמדנות. וזה נושא בפני עצמו שנדבר עליו פעם. אז עד כאן, אני סיימתי. עוד הערות?
הערות של האנשים.
אני לא אהיה פה עוד הרבה זמן כדי להגיב עליהן, אבל אני אהיה פה מחר כדי להגיב עליהן. אין, לא מחר, מחר אני לא אהיה פה, בחרותיים אני אהיה פה כדי להגיב עליהן. אז אם... אז או הערות עכשיו, או מי שלא, אני אשמח עוד להרחיב בנושא ב...
טוב, לא הופתעתם. אני אנסח את זה בצורה מאוד פשוטה. אני לא פה דברים כאילו בנחרצות, אבל למה אני אומרת, אני לא נחרץ בהם, אבל ככה אני, ככה, לפחות פעם ככה חשבתי.
תודה, אני כבר שעה וחצי מדבר ככה.
אני חושב שלא, לא תהיה תקומה להלכה בלי שאנחנו נפרק את המסורת של השולחן ערוך, ונחבור חברה לרבי ישראל בן שלום שכנה, לכן כל אחד יעשה כפי הוראה שיהיה קשר עם לבבו. ככה אני חושב. זאת אומרת, אני חושב שבעולם...
זה מה שקורה כבר, כן?
מה?
זה לא מה שקורה כבר?
זה גם נכון.
אני מרגיש...
לא, מה שקורה זה יותר גרוע.
אני מרגיש ממש עכשיו...
לא.
שאתה אומר שהתודעה שלנו הלכתית היא תודעה שולחן ערוכית, זה... אני מרגיש שבאף בן אדם שלומד הלכה לא יכול כאילו... אף בן אדם שלמד הלכה בצורה קצת יותר רצינית יכול לחשוב ככה הלכה, כאילו... יש... הלכה היא... לי ברור נגיד שאין דבר כזה הלכה אחת. כשאני עומד מול שאלה, ברור לי שזה תלוי בנסיבות, כאילו, תלוי ב... וגם תלוי מה הסברות שנראות, כאילו, בעיניים, אם אני שואל רב, והיום זה עוד יותר מתחזק, כאילו. היום זה גם... יש, ברור לנו שכאילו הפסיקה זה לפי מי ששואל, זה לא רק לא רק את מי שאתה שואל אלא מי ששואל אותו.
אני הייתי אומר שכמו אפרופו מה שאמר שווייץ, כאילו שהבית כנסת שאליו הישראלי לא הולך הוא אורתודוקסי, שאני אומר שהכיפה שאיתה לא הולך הספרדי שחורה, זאת אומרת פרמת כל מיני דברים כאלה. אני אומר ההלכה שאותה אנחנו לא מקיימים היא ההלכה של השולחן ערוך. זאת אומרת זה נראה לי, אנחנו תופסים את ההלכה בצורה מאוד מונוליטית, ועכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו אומרים, אלא בוא נהיה רפורמים, בוא נהיה קונסרבטיב.
אני מסכים עם מי שהדתי לא זה.
בסדר, ברור.
מסכים עם האנשים שהם לא למדו והם לא הבינו מה זה, אף פעם לא למדו את זה בצורה רצינית.
לא?
בעולם שלא לומד את זה בצורה רצינית, אני רואה את התפיסה שלי, אני גם רואה את התפיסה של כל החברים הבינישים שלי, כאילו שהם מאוד שמרנים במובן הכי פשוט של המילה, אבל ברור שההלכה היא לא משהו אחד והיא לא קו. שמגיע לנקודה, כאילו...
אז הגיע כנראה המשיח, באמת הגיע המשיח.
הרבה דברים שאפשר...
אני רוצה לשאול את השאלה רגע, לחזור שוב לפתיחה שבה פתחנו בהתחלה בהתחלה, ולשאול את השאלה רגע, לא מנקודת המבט האידיאולוגית, אלא מנקודת המבט ההיסטורית. בוא לא נשאל מה אנחנו רוצים שיקרה, או מה אנחנו חושבים שצריך שיקרה, אלא מה יקרה. זאת אומרת, שוב, כשאנחנו יכולים לזהות... כי גם אני פעם מתעורר. לא, כי האם אנחנו יכולים לחשוב, כי אני מרגיש שבמובן מסוים לצאת מנקודת המבט שלומדת, אנחנו חייבים לחזור לאיש קשרים לבבו וכו', זה כאילו, אני שואל את זה לא רק מקום של הבעת עמדה, למה ייתן מענה שוב למהפכות הטכנולוגיות הנוכחיות? וכאן אני מרגיש שמה שאתה אומר הוא נכון, אבל הוא לא מספיק. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו צריכים לקחת את זה גם עוד צעד. ואתה, האם אנחנו יכולים באמת לחשוב על האם יהיה קודקס חילופי? האם אנחנו מבטרים בכלל על תודעה קודיפיקטיבית ומניחים אולי, הוא נאמר, איזו תודעת רשת כזאת של ההלכה? האם, מה המובן של ההלכה בעולם שבאמת כבר אין בו גבולות, שמושגי הקדושה משתנים בו, שאין בו גבולות בין מדינות כל כך, זאת אומרת, שהידע הוא נגיש באופן מיידי לכל אחד, כל הזמן, כל מקום? האם בכלל, איזה מובן יש להלכה? מובנים אני מגיש יותר עמוקים, לא רק משאלה של איך אני פוסק הלכה. אלא להלכה גם בתשתיות העמוקות של מובנים של ציות או של עד כמה בכלל בעולם שהוא לכאורה מאבד את ההיררכיות שלו באופן מאוד מאוד קיצוני. ואת השינויים שאנחנו רואים אותם וחווים אותם היום הם אני מרגיש יותר דרמטיים מההצעה שאני שומע בדברים שלך. ואני אומר מה שיקרה, שוב על רקע כמו שאומרים בשולחן ערוך, הוא יקרה, הוא לא תלוי כל כך כרגע במה אנחנו רוצים שיקרה. או זה יקרה, זה יקרה כי לא, ואני לא פטליסט מושבע, אבל זה יקרה כי, שוב, כי התנועות הדרמטיות הן כל כך גדולות, הן כל כך אדירות במרחב שסביבנו, שקשה לדמיין סיטואציה שבה המרחב ההלכתי לא יענה לזה באיזשהו...
רוב הדברים שאמרתי פה אמרתי לי להבין. דבר אחד אני אמור להבין פה, כי זה היסטוריה. עכשיו, אם אני יכול לעשות איזשהו הכללה, אני יכול לבוא ולומר שמה שמאוד בהיסטוריה, שכאשר מופיע, כאילו, אמצעי ייצור משתנים, יש פה איזשהו שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד עמוק, מופיעים שני זרמים ושתי תופעות. האנשים שרצים מהר מהר מקדימה, אנשים, אחורה. אנחנו יודעים שחלק מהמודרנה זה רומנטיקה, ועד הנאציזם, שכמובן זו דוגמה מאוד של קצה. זה להיות מול פנינו, התהליכים האלה שכולם חווים אותם, של הדמוקרטיה של הידע, כל הדברים האלה, הם יוצרים שתי תגובות. מצד אחד האדם שאומר, אני כבר חי לי בתוך עולם וירטואלי, אני כבר חי לי בתוך עולם וזה פסקות עם כל העולם ואני אשאלתי כל הדברים האלה. תן לי את המשהו הקשה, את הנקודה הקשה. נכון? עכשיו איזה שמחזיק את הנקודה הקשה, זה יהיה ההלכה, לא הפוך, אני דווקא רוצה את ה... שוב, אנחנו חוברים לרב עובדיה, שוב, בעולם הזה שבו אתה תיארת, הלכו להלוויה לפני אלף אנשים, מה הם חיפשו שם? עכשיו, זה פד אחד, ומצד שני, יהיו את האנשים, נגיד, שוב, הקו שמוליך הרב בני לאו, כל מה צועק כך שאני בא להם שאלות. כאילו, שני הדברים יקרו, לכן, שוב, היסטורית, אין דטרמיניזם היסטורי, כי אנשים שונים מגיבים את תופעות שונות.
זה הפוך, אמרת שיש דטרמיניזם היסטורי, והוא רב פנים.
זאת אומרת, משהו מאוד רחב, מאוד רחב, מאוד...
קורה משהו מאוד רחב, אבל אתה יכול עדיין, גם אם אתה יכול לאפיין, שוב, אפיינת שני תנועות לכתבים שונים, ואני מסכים, יש תמיד, אפילו בתוך מה שהצגנו בתנועה שנניח בין השולחן ערוך לנושאי כלים, הצגנו תנועות של קדימה ואחורה. ברור שיש תנועות של קדימה ואחורה, אבל יש עדיין מהפכות שאתה יכול להגיד, טוב, הנה, שמתי את האצבע על מהפכה. אני אמרתי שוב, בעיניי לדוגמה מאגרי המידע והזמינות של המידע באינטרנט, זה מהפכה שוות ערך לשולחן ערוך פחות או יותר, מבחינת האופן שהיא תשפיע בו על תפיסת ההלכה. עכשיו, שוב, טוב.
להתעלם לגמרי מכל מזה שלא לומדים את זה בכלל, כי...
את מה?
ובמקביל לזה שיש את המאגרי מידע הענקיים האלה, יש גם פשוט אס-אמס.
כאילו, שיטה של מלשום הוא השולחן ארוך כאילו על ספידים.
טוב, בזה נסיים, פשוט נסמס, שולחן ארוך על ספידים, ואילולי באנו לכאן. אז רוב תודות.
תודה רבה, תודה רבה.
ממש כאילו.